עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
טוב, אתם ב-103 FM וכאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10-12 עורכת מאירה פרץ מפיקה שני רומנו על הדיגיטל והפייסבוק לייב אורי דבש, אחיעד לוק ועומר אוקון ומי שאחראי על השידור סתיו קורנס אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 ושולחות ושולחים הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70. אנחנו נלך ישר לעניינים. שבוע טעון, עוד מחכים עוד שבועות טעונים, כולנו מדברים פחות או יותר על אותו דבר, ואנחנו בשעתיים האלה רגע נצלול דווקא על היום-יום, לדילמות הקטנות של דאגות, של גמילות, חוצפה, לימודים, שנראה מאוד גדול ורציני וכבד, אבל ניקח את זה רגע בפרופורציות, וגם בדרך כלל את זה אפשר לעבוד ולתקן. אני זוכרת שישבה אצלי בקליניקה בשבוע שעבר, ישב אצלי זוג, וברגע מסוים סיפרו לי על הנער שלהם, אחד משלושת הילדים, וברגע מסוים האמא בכתה, והגשתי לה טישו, ואחר כך שאלתי אותה, תסבירי לי למה את בוכה? אז היא אומרת, חשבתי שתגידי לי שאין מה לעשות. אז אמרתי לה, אין לי בלקסיקון את המשפט הזה. יש מה לעשות תמיד, יש לזה מחירים, יש לזה הפסדים, יש לזה כוונות, אבל תמיד יש מה לעשות. אתם יודעים מה? כמעט תמיד יש מה לעשות. רק ככל שהילדים יותר גדולים, זה יותר קשה, זה ייקח יותר זמן. ובאמת לפעמים בתהליך שהוא קצת ארוך צריך המון אופטימיות ואמונה. אז יאללה, נתחיל אנחנו פה עם האמונה שלנו וכבר בשיחות הטלפון. הנה השיחה הראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, מה נשמע?
היי, בסדר, תודה.
יופי.
וואטסאפ.
אז ככה, אני יש לי בת בת שבע, בכיתה ב', היא ילדה מקסימה, באמת אין לי הרבה, באמת היא נושא לי הרבה נחת הילדה הזאת. תלמידה טובה והכל, אבל יש לה בעיה אחת, שהיא רוצה כל דבר על הרגע. זאת אומרת, עכשיו, אם היא רוצה משהו, זה צריך להיות באותו שני קוראת לי מהחדר בצרכות, שאני רצה לחדר כאילו קרה משהו ואני נבעלת, ואני אומרת לה מה קרה, והיא אומרת לי, עוד מראה לי משהו שתוציא כזה, שדעת של, אבל אני אומרת לה, אבל בשביל זה, היא אומרת לי, דחוף, דחוף, זה דחוף, זה דחוף. כבר סיפרתי את הסיפור של זאב, זאב,
כן.
אני לא יודעת מה לעשות עם זה, באמת, כאילו, היא מגיעה לרמות שהיא מתעצבנת ובוכה וצורחת.
מתי היא מתעצבנת ובוכה וצורחת? אם את לא נענית או מתי?
אם אני לא מגיעה באותו רגע, באותו שנייה ממש, כאילו שהיא קוראת לי.
תראי, או שאנחנו אומרים לעצמנו, הילדה לא יודעת לדחות סיפוקים, זאת אומרת, היא רוצה כאן ועכשיו, ולא נלך רגע אחורנית ולחשוב למה זה, אלא בוא נגיד, היא למדה או משהו, היא רוצה את זה כאן ועכשיו, וממש קשה לה ברגע שלא נענים לה באותה שנייה, באמת היא כאילו מתפרקת וכבר לא יכולה להכיל את התסכול, או שאנחנו אומרים, ואז אני לוקחת את זה למדד שלי, זה התנהגותי. התנהגותי זאת אומרת, זה נרכש עם הזמן, אנחנו לא נולדות מתנהגות, אנחנו לומדות להתנהג. ואנחנו לומדות להתנהג, בעיקרון גם מול המבוגר שעומד מולי. זאת אומרת, כל יום היא נמצאת 5 או 6 שעות בבית הספר, שם היא לא עושה את זה. גם שם קוראים לה מצבים. אבל היא לא עושה, היא בעצם מתנהגת את זה בעיקר בבית וכנראה בעיקר מולי. אפילו בוא נגיד אם כל היום אני איננה, אז היא כמעט לא עושה את זה לאבא שלה. אבל לי כן. וזה התנהגותי, והתנהגותי אומר שמתישהו הילדה למדה, וזה תמיד לא מודע, מתישהו הילדה למדה איך להפעיל אותי מהר, בעוצמות, בעצימות גבוהה, וכשזה לא קורה, היא גם התעצבנת. למה זה לא קורה? מיד. עכשיו, במקרה הזה, בשני המקרים, גם אם היא עדיין לא מסוגלת בגלל סיבה כזו או אחרת, לבסט את הרגשות שלה, וזה מיד פורץ בצרכות האלה שמיד, מיד, מיד. וגם אם היא עושה את זה כמניפולציה, אבל היא לא עושה את זה במזיד, ולא במודע. זה אסור לשכוח. היא לא אומרת לעצמה, בוא נשים מניפולציה ונקרא לאימא. ממש לא. את מבינה? גם עם זה וגם עם זה, התפקיד שלנו עכשיו, יקירה, זה ללמד אותה להתאפק. בעצם ללמד אותה שבחיים האלה, בהרבה מאוד מצבים, היא לא תענה במיידי, היא לא תענה במהירות שהיא רוצה, היא לא תענה בוא נגיד בעוצמות שהיא רוצה, היא לא. נכון, ואת זה אני צריכה ללמד אותה. עכשיו, איך היא תלמד ש... יש מצבים שבהם, או שבדרך כלל היא לא נענית, לא נענית במיידי. איך היא תלמד את זה? לא מדיבורים, לא משיחות, לא מהפצרות, לא מגערות. היא תלמד את זה מדרך אחת בלבד, זאת הדרך היחידה ללמוד. אין דרך אחרת ללמוד. אנחנו לא לומדים מתוך ספרים. אנחנו משכילים מתוך ספרים, אנחנו נהנים מתוך ספרים, אבל למידה על החיים האישיים שלנו, זה רק מתוך חוויות, מתוך דברים שקורים לנו. מה אני עושה ואמא נורא גאה ומחייכת? למדתי שאולי כדאי לי לעשות את זה שוב. מה אני עושה ואמא באה אליי במהרה, ולא חשוב מה היא עשתה באותו רגע. הופה, היא מגיעה אליי. במהרה, מה אני עושה לצורך זה? את זה מה שהיא למדה. ולכן, פשוט ההתנהגות הזו שלה, צריכה לא להיענות כמו שהיא הייתה רוצה. Okay. אם את נגיד עומדת במטבח, והיא בחדר והיא צורחת, בואי במיידי, אז תגידי לה, אני שומעת אותך, בואי לכאן, תסבירי לי מה קורה. היא תישאר בחדר והיא תצרח והיא תצווח, כי היא רוצה אותך שם.
נכון.
היא לא רוצה אותך אחרי ש... ותראי, ואז ההורים אומרים לי, הילד מכריח אותי להגיע. אין כזה דבר. ילד בן 7 לא יכול להכריח מבוגר בן 37 לכלום. ילד בן 7 עושה משהו, והמבוגר מרגיש אם זה לא נוח, או מרגיש מחויבות לעשות את זה, אבל ילד לא מסוגל להכריח אך מבוגר לשום דבר. זה אני נענית לה. ומה שאני מציעה לך, אמא יקרה, לא להיענות לה, לא להתעלם, אבל לא לבוא במיידי. כשהיא היום צורחת, את יודעת שלא קורה כלום. ואת יודעת את זה, הזאב זאב עובד במלוא הקצב, ואז את צורחת, ואת אומרת לה, שמעתי אותך, אני לא יכולה להפסות, אני באמצע משהו, בואי אליי. ואז היא תצרח, לא, לא, את אליי, את אליי. ותגידי לה, אני לא יכולה לבוא כרגע. את אליי. ותחכי, והיא תצרח, והיא תצווח, ותסתכלי על השעון, זה ייקח דקה וחצי שתיים, זה לא לוקח יותר, זה רק נראה לך כמו נצח. ואז היא תבוא אלייך, והיא תבוא אלייך מאשימה וכועסת. כי כן. פתאום, כי את מפירה הסכם, יש ביניכם הסכם לא כתוב, אבל הסכם שכבר מתנהל שנה, שנתיים ואולי יותר, שהיא צווחת ואת מגיעה בריצה.
נכון.
ופתאום את מפירה את ההסכם הזה.
זה קרה לי אתמול בלילה בדיוק שלא יכולתי להגיע באמת, ואמרתי לה רגע, 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 ואז היא הגיעה ונתנה לי כזה כמו מכה עם המכנס, נורא הייתי באלם.
כן.
אז, ואז היא הלכה, ואחרי שלא כותיבה ואמרה לי, אמא, אני רוצה שאת ממש סליחה.
לא היית צריכה לסלוח לה. לא סולחים.
אוקיי.
אמא, אני מאמינה לה שהיא מבקשת סליחה, אני מאמינה לה. ותראי לאן זה מגיע, תראי מה קורה לה, כשהבקשה שלה לא נענית מהר, מיד ובתנאים שלה. זה קושי רציני מאוד לחיים.
כן.
כשזה, היא כל כך הייתה מוצפת רגשית, איך זה לא קורה שאת עושה מה שהיא רוצה באותו רגע ומהר? שהיא כל כך כעסה שהיא נפנפה אליי, ואת היית בשוק, היא הצטערה על זה. אבל תראי, לבוא ולהגיד, אמא, אני מצטערת, זה לא מספיק.
אוקיי. Okay.
אני רוצה שתלמד לא לעשות את זה שוב, ולכן אני אומרת לכם לא לסלוח, לא להגיד לה אני לא סולחת, אלא להגיד לה, אוקיי, הבנתי, אבל אני עדיין בשוק, תניחי לי. לא, אבל אמא, באמת, באמת, אני מצטערת, אני שמעתי אותך, אבל תניחי לי בבקשה. אם את לא מניחה לי, אני צריכה ללכת, תלכי לשירותים, סגרי את הדלת. שבי שם בשקט על האסלה. אני רוצה שהילדה תלמד את משמעות של להעליב את אמא שלה. ואי אפשר לחפות על מעשה רע, רק על ידי מילה קטנה שנקראת סליחה, או אני מצטערת. זה לא מספיק. לא, 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 לא. אני רוצה שהיא תבין את העוצמה ואת המשמעות, ומבינים, כמו שאמרתי מקודם, ולומדים רק מחוויה.
עכשיו,
לא לחכות, לא להיענות לה, לא להיענות לה. וכשהיא מגיעה, תראי, אתמול זה דוגמה נהדרת שנתת לי, היא באה בסוף, את מבינה? רק היא באה כעוסה, אבל היא באה כעוסה. ואז אם היא באה רק כעוסה והיא רק צועקת עלייך, תגידי לה, אני מתנצלת, אבל אני לא תמיד יכולה ברגע שאני יכולה, ברגע שאת רוצה, אני לא יכולה. את יודעת מה? אני לפעמים גם לא רוצה, אני גמורה ועייפה, אני יושבת, אני לא רוצה לקום. אין למקום שלך, לרצון שלך, להיותך, אין מקום בבית. תגידי, את אמא יחידנית?
כן.
את מבינה את הקטע? זה רק את והיא. וברגע, ואת כל, את הכל היא שמה עלייך, והיא חייבת להבין שעד כמה שאתי אוהבת ומספקת את כל השירותים שהיא צריכה, גם את גרה שם. וגם את זה אומר... יש לך רצון שהוא לא תמיד הרצון של הילדה. יש לך יכולת לעשות משהו שלא תמיד תואם למה שהילדה רוצה. את זה היא לא למדה. וזה הזמן ללמד אותה לפני שהיא נהיית מחשפה.
בסדר גמור, אז אני הולכת לבצע את זה.
בהצלחה, בהצלחה מתוקה, ותתקשרי עוד חודש, ספרי לנו איך היה.
בסדר, אהובה, תודה, אני אוהבת.
גם לה, תודה, 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 שבת שלום. תודה, ביי ביי. אתם הבנתם את זה, אני מקווה. אוקיי? זה בסדר, אנחנו באים, אנחנו עם הילדים, אבל אם אני מבינה שזה הולך וזה נראה וזה מוגזם, אני רוצה גם לעזור לידה להפסיק עם הדבר הזה. אז הנה עובדה שמתקשרים אליי, כנראה שמשהו פה כבר מציק, משהו פה לא פרופורציונלי. זהו, נמשיך הלאה לשיחה הבאה, גם פה תהיה לנו הזדמנות ככה ללמד. בוקר טוב.
שלום מיכל.
אלן,
שלום. תודה רבה על התוכנית.
וכיף.
המקסימה.
תודה.
זה נושא ש... הוא כאילו קצת לא נעים, אפילו מבייש בשבילי מה להגיד דבר כזה, מתוך 4 ילדים, יש לי ילדה, שאני מרגישה שאני פחות מחוברת אליה, פחות נעים לי איתה, אני פחות רוצה לדבר איתה, לשמוע אותה, לבלות איתה.
תראי, קודם כל, אני שולחת לך מפה חיבוק, כי זה כנות מאוד גדולה להגיד את זה, וכמעט כל ההורים מרגישים את זה. כמעט כל ההורים, באמת. אני לא מזמן התקלתי בילד, בן 12, שאמר לאמא שלו, נו, זה היה ברור, את אוהבת את אחי יותר ממני. עכשיו, העניין הוא שאנחנו אוהבים את הילדים אותו דבר, הרי את תתני לה קרנית וכליה אותו דבר. את פשוט, היא פחות נוחה לך, את פחות מתחברת אליה, וזה אולי בגלל שהיא... יותר רגשנית, או יותר מדי כנועה, לא יודעת לחכות. בדרך כלל הילדים האלה זה ילדים שנוגעים בנקודות התורפה שלנו. ילד או ילדה בני 5 או בני 8, בעצם אי אפשר להאשים אותם באחריות למה שאני מרגישה כלפיהם. אבל זה נוצר מתוך הקשר שלנו. אם אני אישה מאוד תוססת, יכול להיות שיהיה לי קשה עם הילד המאוד תוסס. אם אני אישה שמאוד רוצה לקבוע ולשלוט, יהיה לי הרבה יותר נעים עם הילד שמשתף איתי פעולה, ואז לא רק זה, אני גם תמיד אפנה אליו, מאמי תבוא ותביא לי את הדבר הזה מהחדר, והוא יביא, אני לא אבקש מהילדה שאני יודעת שתגיד לי, לא רוצה. אז אני מראש לא מבקש ממנה ולא פונה אליה. תראי, בעצם, חובת הקשר עם הילדים עלייך יקירה. זו אחריותנו. אני לא אגיד לך, תאהבי אותה יותר. אי אפשר להגיד דבר כזה. אני כן אגיד לך, תתחילי לייצר מצבים שאת בעצם, כי היא גדלה בהבנה שאת אוהבת אותה פחות. מבחינת הילדים, זה תמיד אוהבת. את אוהבת אותי יותר, את אוהבת אותי פחות. זה לא, את מכילה אותי יותר, את מתחשבת בי פחות, את שמה לב אליי פחות, את מבינה? הם לוקחים את כל הדברים האלה ועושים אותה במילה אחת, אוהבת. את לא אוהבת אותי. ובינינו, אני לא אוהבת אותה כמו שאני אוהבת את, את האחים שלה או את אחותה. שזה נכון, שזה מה שאמרת לי. אבל, כדי שהילדה תגדל בתחושה שוויונית או בתחושה שהיא נאהבת, כי אחד מהדברים שילדים חייבים לחוש זה שהם נאהבים. הם חייבים לחוש עוד כמה, כל מיני דברים אחרים. תחושת ערך ומשמעות אישית. הם חייבים לצמוח ולהתפתח טוב. הם רוצים לחוש ביטחון. שמקבלים אותם בלי תנאי. שאני עוד לא מכירה אמא או אבא אחד שקיבלו את הילדים שלהם בלי תנאי. אנחנו אומרים את זה, אבל זה לא נכון. הילדה מקסימה, 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 אבל הלוואי והיא רק את היושבת ועושה שיעורים. או היא נהדרת, 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 אבל אני לא יכולה לסבול את זה שהיא, לא יודעת מה, מדברת בחוצפה. זאת אומרת, אין, היא מקסימה, היא נהדרת, היא מהממת, היא מהממת, רק אני לא מצליחה לגרום לה לרזות, והילדה נורא שמנה, חבל, זה בשבילה. זה נקרא לקבל לא ב, עם תנאי. ואנחנו שם, כי אנחנו בני אדם, כי גם אותנו גידלו וחינכו, וגם עלינו עשו טעויות, וגם אנחנו נעשה טעויות עם אחרים. אבל אז, במקרה הזה של ביתך, תראי מה תעשי, את איתי, נכון?
בוודאי.
קודם כל, תקדישי לזה, כי זה לא יבוא לך מהלב, אבל זה יבוא לך מהראש. ואז בעצם מה שאני אומרת לך זה איזשהו משפט באנגלית שאני אוהבת אותו, fake it until you make it. תזייפי את זה, עד שזה יהפוך להיות לך אוטומטי, עד שזה יבוא לך בטבעיות. וזה אומר, לכן זה יושב על הראש בקוגניציה, כי באוטומט, מהרגש, זה לא בא לך, משהו שמפריע לך. ואני אומרת לך שוב, אז הילדים האלה שנוגעים לנו בנקודות התורפה שלנו, אני נעלבת מכל דבר, אז דווקא היא עושה לי את זה. אני אוהבת אנשים חזקים, אז דווקא היא עושה את זה חזקה יותר או חלשה מדי. זה... אוקיי. מה שתעשי זה כך. תתחילי טיפין טיפין. קודם כל תתחילי מרשימה על היתרונות של הילדה הזאת. אנחנו לפעמים, כשמשהו מאוד קשה לנו ומשהו מפריע לנו בילדים, כי אנחנו מתקשים לראות את הדברים הטובים שלהם, ואנחנו, אני והיועצות שלי, אנחנו פוגשות את זה הרבה בקליניקה. ואנחנו שולחים את ההורה לעבודה, לשיעורי בית, ואם הוא לא יודע, אנחנו מתחילות לשאול שאלות. ואז פתאום אנחנו מגלים שהיא מאוד נדיבה לבעלי חיים, או שהיא מאוד נדיבה לזקנים. פתאום אנחנו מגלים שהיא מציירת מעולה, אנחנו מגלים שיש לה הומור, אנחנו מגלים שהיא רואה דברים, שמה לב לפרטים מאוד קטנים, אנחנו מגלים שהיא אדיבה, היא יושבת בשקט. עד שפונים אליה. זה איזשהו יתרון, זה היכולת להתאפק. כל מיני דברים כאלה, להתחיל לעשות רשימה, קודם כל, של הדברים הטובים אצל הילדה הזאת. אולי הם לא באים לבידי ביטוי כלפייך, אבל הם ישנם. הם ישנם בעולם. מה אחרים אוהבים אותה? אוהבים בה. אם אחרים אוהבים בה, מה? מה הם אוהבים בה? אם המורה יכולה להגיד עליה דברים טובים, מה היא תגיד עליה? אוקיי? וזאת הרשימה. שזה אומר קודם כל לראות את הילדה עם קצת אור אחר, לא רק עם אותם דברים שמפריעים לי ובגללם אני לא יכולה להתחבר אליה. זה הדבר הראשון. ואז הדבר השני, להתחיל. שלוש פעמים ביום. בוקר, צהריים, ערב, מתי שבא לך, שלושת הפעמים בבת אחת, מתי שבא לך. לשבת ליד הילדה הזאת ולהגיד מה קרה היום והיא עשתה אפילו מבלי משים, בלי שהיא יודעת שהיא עשתה. ועזר לי. אם היא בבוקר כמה התלבשה לבד והגיעה לגן, ואני יכולתי לטפל בתינוקת להגיד לה את זה, תקשיבי. אני רוצה להגיד לך תודה שאת קמה בבוקר ומתארגנת, ואני לא צריכה לדאוג, ואני יודעת שאת יכולה להיות בזמן, זה ממש מקל עליי. משהו מתחת לאדמה לחפש, כי הדברים האלה היו, אם היא באה והיא חזרה מבית ספר והיא שמה את הילקוט שלה בחדר שלה והיא לא זרקה אותו בסלון, זה משהו שאני יכולה להגיד עליו תודה, זה משהו שאני יכולה להגיד שמתי לב, וזה עוזר, כי יש כל כך הרבה דברים שאני צריכה לסדר בבית, ואת את שלך שמה בחדר, נעים לי לדעת שאת עושה את זה, או אם היא לפני השינה, אני לא יודעת מה, למרות שכל היום אולי את כועסת עליה ואת רבה, תחשבי מה היה שם בשקט, מה היא כן עשתה. היא הלכה ונתנה משהו לאחותה. מישהו ביקש ממנה משהו והיא נענתה. סבתא התקשרה והיא לקחה את הטלפון והיא שוחחה טיפה עם סבתא. זה ישנו, זה ישנו. להתחיל לראות את זה ולהתחיל גם להגיב לזה. ואז שני דברים קורים. אחד, את מתחילה לראות דברים חיוביים בילדה. כי גם אם אני לא יכולה, נגיד, היא משהו בנראות שלה קשה לי מאוד. וזה קורה. יש לנו משהו, דרך אגב, אנחנו נולדים עם איזשהו צורך באסתטיקה, שזה מחקרים נורא מעניינים, ואז יכול להיות שמשהו באיך שהיא נראית, באף שלה, באוזניים שלה, במבנה העיניים שלה, היא שעירה מדי, היא לא יודעת מה, היא מקריחה, היא עצבנית, היא מגמגמת, משהו שם מפריע לי כל כך, שמתקשה לי, וזה נורא לא נעים לחשוב את זה, ולהודות בזה, אבל זה נורא אנושי, ואת אישה אמיצה שאת אמרת לי את זה, את אישה אמיצה, להתחיל לראות בכוח דברים אחרים, אולי מבנה האצבעות שלה יפות, אולי יש לה סבלנות, להתחיל לראות, ואז אני אומרת שני דברים קורים, כשזה, תני לעצמך את הזמן של זה, זה זמן, זה תהליך, כי את תצטרכי בכוח לייצר את זה, כי אין לך את זה באוטומט, ואז כמו שאמרתי קודם, שני דברים קורים, אחד, את מתחילה לראות את הילדה הזאת, לא רק במגרעות שלה, כמו שכרגע את רואה ומפריעים לך, מפריעות לך, גם אם היא יהירה מדי, זה מבחינתך מגרעת וזה מפריע לך, נבינה? אז זה מצד אחד, את מתחילה לראות ילדה, ילדה אחרת, היא רק בת 4, היא רק בת 6, היא רק בת 9, היא לא אשמה שהיא נראית ככה, היא לא אשמה שיש לה קשיי קשב והיא פרא אדם, אוקיי? היא לא אשמה שיש לה משקפיים והיא לא רואה שום דבר וזה, היא נראית מצחיק, היא לא, אוקיי? אז את רואה אותה אחרת, ואת יכולה יותר לחוש חמלה, יותר לראות, יותר להבין, ולא רק זה, היא מתחילה לחוש ממך אוויר אחר, אווירה אחרת, כי את פתאום שמה לב לדברים אחרים. והדבר הזה, אנחנו יודעים, ואני רוצה להגיד לך משהו מדעי, מדעי, אנחנו יודעים שתוך 21 יום, יש איזשהו תהליך של הנוירונים שזזים במוח כל הזמן, ולוקח להם 21 יום לייצר חיבורים חדשים. ולכן, אם במשך 21 יום את עובדת על הדבר הזה, ורואה את, את המעלות שלה, ואומרת לה שלוש פעמים ביום, או אומרת לה שלושה דברים, ואת עושה את זה כל יום, כל יום, כל יום, אצלך ייווצרו נוירונים חדשים במוח וגם אצלה. וזה לא משנה את העולם, את המציאות, את מבנה הפנים שלה, את קשיי הקשב שלה, את המשקפיים שלה, זה לא משנה את זה, זה משנה את הדרך שבה אנחנו רואות את זה. ושם יהיה השינוי. אז זה מה שאני יכולה לעזור לך, יקירה.
תודה רבה,
רשמתי
לי.
יופי, אני שמחה. וגם את, אני רוצה שתתקשרי אלינו עוד חודש, חודש וחצי, תדברי מהירה עם שני, תגידי להם, מה עבד, מה לא עבד, ונראה אם צריך פה איזה שהם חיזוקים.
בסדר, תודה.
בבקשה, בהצלחה יקירתי, בהצלחה, ותעשי את זה כי היא ילדה, ומגיע לה שיואבו אותה, מתוקף זה שהיא ילדה והיא הבת שלך. ושאר הדברים אנחנו נתקן. כל טוב, שבת שלום. וואו, כן, אני באמת מעריכה את האומץ של הקטנה הזאת. שלום.
שלום.
וברכה. היי.
היי, נעים מאוד. רציתי ברשותך לשאול שאלה. יש לי ילד בן 2.5 שמקבל הכל בצעקות. כל דבר הוא בוכה ומשתתח, ילד מאוד פיקח והכל, ומקבל בסוף הכל בצעקות. שתי ילדים...
רגע, מה זאת אומרת הוא מקבל הכל בצעקות? הוא רוצה משהו, אומרים לו אולי לא או משהו, אז הוא צועק, 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 ואז הוא מקבל...
צועק, בוכה... משתתח על הרצפה.
ואז הוא מקבל מה שהוא רוצה?
כן, בצערי הרב כן.
אוקיי.
מאוד קשה לי לכם ש...
תראי, נכון, נכון, זה מאוד קשה, במיוחד אם יש לך עוד שני ילדים מעליו. תקשיבי, הוא לא יפסיק. הוא לא יפסיק, כי זאת האסטרטגיה היא לקבל מה שאני רוצה. כולו בין שנתיים וחצי, לא מבוסת רגשית עדיין, חושב שהוא מרכז העולם, ככה זה ממש מבחינה קוגניטיבית ופסיכולוגית. כשהוא רוצה משהו, הוא רוצה משהו, הוא גם הקטן של המשפחה, אולי טיפה מפונק, הוא גם סופר סופר חכם. ומה שהוא פשוט למד, עם הזמן, במקרה, זה כשאתה צורח מאוד חזק, אתה מקבל מה שאתה רוצה. עכשיו, ברגע שאומרים לו לא, הטקטיקה היא לשכב על הרצפה ולצרוח.
נכון.
ילד אחר, הטקטיקה שלו תהיה לקלל, ילד אחר, הטקטיקה שלו תהיה לירוק, ילד אחר, הטקטיקה שלו יהיה לפתוח את הדלת ולעשות כאילו בורח מהבית. הבן שנתיים וחצי, כולו גוזל בן שנתיים וחצי, זאת הטקטיקה שיש, עומדת בפניו. במקום להגיד לך, אני מתוסכל, את מגעילה, טיפשה אחת, תתני לי עכשיו מה שאני רוצה, הוא צורח ונשכב על הרצפה. כל זמן שזה עובד לו, כל זמן הוא נקבל את מה שהוא רוצה בעקבות הצעקות האלה שלו, הוא לא יפסיק. למה שיפסיק? למה שיפסיק? אם אני הייתי יודעת שכל פעם שאני באה למישהו ואני אומרת, בבקשה, 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 אני רוצה שתיתן לי. והוא אומר, לא, אבל אי אפשר, ואני אומרת לו, אבל בבקשה, 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 בבקשה. ואז הוא יגיד, את יודעת מה, בסדר. עכשיו אני מבינה מה אני צריכה לעשות כדי לקבל כל פעם מה שאני רוצה, להתחנף למה שאני רוצה. עכשיו, אותו דבר גם את. זה שזה קשה, תתאמצי מתוקה. תבואי לילד באהבה רבה, תקחי לעצמך את התפקיד שלך, והתפקיד שלך הוא ללמד את הילד, שלא כל דבר שהוא רוצה הוא מקבל. התפקיד שלך זה ללמד את הילד, תקשיב, הילד הזה הולך להיות ילד שלא יהיה נעים להיות בחברתו, כי הוא יעשה את זה לכולם. כי פשוט...
הוא עושה את זה, האמת, גם הסבים והסבתות המון אצלנו בבית, ו...
אז תראי, אם את לא שם, אין לך מה לעשות, הם נכנעים לו.
אבל... אני גם שם.
אני אומרת לך, ברגע שהוא עושה את זה והוא צורח, תרים אותו לידיים, תגידי, אנחנו חוזרים הביתה, אני לא נשארת פה עם צרכות כאלה, ושאחים שלו יישארו שם ויעשו חיים אצל סבא וסבתא. משהו צריך לקרות כאן, שהילד הזה יבין, וזה לא אחרי פעם אחת, וזה לא בעקבות שיחות והפצרות והסברים וגערות, הילד הזה יבין רק מדברים שיקרו לו בחיים. כשהוא יבין מה הוא מפסיד, או כשהוא יבין שהוא לא מרוויח את מה שהוא חשב, והצרכות האלה לא מועילות יותר, ואמא שלו פיתחה חרשות, תקני זוג את המאוזניים ב4 שקלים, וכל פעם שהילד צורח, בבית למשל, תתחילי עם הבית, כל זמן שהילד צורח, תכניסי את התמים לאוזניים, תבואי ותגיד לו, פיצקי, אני יודעת שאתה מאוד כועס ואתה רוצה, אבל אמא אמרה לא. ואם אמרת לו, למה בסוף זה נהיה כן? איפה הכבוד שלך? איפה ליצור דמות של מנהיג? מנהיג זה מישהו שיודע את הדרך. אם הוא אמר לא מפה, מפה, למה בסוף הוא לוקח את הילד למקום ההוא האחר? אולי זה מקום רע, אולי זה מקום מסוכן. אם הוא רוצה עכשיו שוקולד, ואת אומרת לו לא מתוק, היא לא עכשיו, כי עוד חצי שעה יש עם ארוחת ערב. את יודעת מה הוא צריך לאכול, את יודעת מה בריא לילד. למה בסוף הוא קיבל את השוקולד הזה? איזה מין אמא אחראית את? אם את אמרת לא, זה צריך להישאר לא, גם אם הילד מאוד מאוד מתוסכל, מאוד עצוב, מאוד כועס. הלא שלך צריך להישאר לא. איך זה ילד בן שנתיים וחצי משנה את הדעה של מבוגר בשנות ה-30 או ה-40 שלו? איך הגענו למצב הזה בכלל?
כן, אני אספר כן. פעם דומה, סיטואציה.
כן.
נגיד המון פעמים בלילה הוא מבקש בקבוק. עכשיו נגיד הוא בקבוק, בקבוק. אני אומרת לו, הנה, שנייה, כמה. בקבוק צורח, עוד שנייה מהיר את כל הבית.
כי תקשיבי, הוא פשוט לא, הוא עושה מה שעושה במשך היום, הוא לא יודע להתאפק. הוא לא יודע להתאפק. עכשיו, בלילה אני לא הייתי מתחילה שום דבר מהלילה. הלילה הוא תמיד בעייתי. אני כבר לא מדברת על זה שהוא לא צריך לזה, הוא מתעורר בלילה פשוט כדי לקרוא לכם ולהעסיק אתכם. אבל נעזוב רגע את הלילה, כי הוא האחרון שאני אגע בו. אני רוצה, גם ברגעים שלי יש כוח להתמודד עם הילד. ברגעים שהילד איתי בבית, ברגע שאני מחזירה אותו מהמעון או מהגן, שם אני אהיה יותר תקיפה, לא תוקפנית, תקיפה. שם, אם הוא יבקש בקבוק, והוא כזה יצרח, תסתכלי עליו ותגידי לו, תקשיב טוב, אני לא אתן לך בקבוק עד שתהיה בשקט. למשל, והוא יצרח, ותגידי לו, אני שומעת אותך, אני יודעת שאתה רוצה בקבוק. אבל אנחנו עכשיו מחכים שאתה תפסיק לצעוק, וכשתפסיק לצעוק, אני אקום ואני אכין לך בקבוק.
גם שניסיתי לעשות את זה, נגיד אתמול, ניסיתי לעשות את זה.
הוא לא יפסיק, הוא לא יפסיק. לא לומדים מפעם אחת. את יודעת מתי לומדים מפעם אחת? פעם. כשלפני 30 שנה הילד היה מתחצף, ואמא שלו הייתה שמה לו חריף בפה, לא היה צריך יותר מזה. פעם אחת שמים לילד חריף בפה, והוא לא מתחצף יותר. ילדים לומדים מעולה, גם מפעם אחת. אבל אנחנו לא שם. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא רוצים להחזיר את הדבר הזה. לכן היום, תהליך הלמידה ייקח 3, 4, 5, 6 פעמים. לא פעם אחת, אתם עושים פעם אחת, אתם אומרים לי זה לא עובד. לא פעם אחת, צריך לקרות מלא 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 פעמים. 6, 7, 8. ואז הילד, ואז הילד אומר, וואו, אני מבין, אני מבין, לא עובד לי, לא עובד לי, לא עובד לי. ואז הוא לומד והוא מבין שאין טעם לעשות את זה. עכשיו, אני גם לא יודעת עם הבקבוק, מה עוד הוא עושה כשהוא צורח כזה ואת נשברת? מה עוד מצב? תתארי לי מאתמול.
נגיד סתם דוגמה, אתמול ירדתי אליו, כאילו לגובה שלו, אמרתי לו, אני יודעת שאתה רוצה לזכות בדיוק מה זה, אני יודעת שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לקבל את זה עכשיו, והוא המשיך בצורך ופולו כאילו לא שמע אותי בתוך הצרכות שלו.
ברור. ברור. ברור.
עכשיו הוא עושה את זה המון, גם כי הסבים והסבתות המון אצלנו בבית. כמעט כל צהריים. והוא מרשה לעצמו.
תראי, רגע, ואת שם כשהסבים והסבתות או שהם מטפלים בו? את שם?
לא, אני שם.
תשמעי, את יכולה להגיד לו, כל מקרה לגופו, את יכולה לבוא ולהגיד לו את זה ברגע של שקט, לא תוך כדי שהוא צורח, כי אז הוא לא שומע כלום. להגיד לו, נכון, לפעמים אתה נורא רוצה משהו כשסבא וסבתא פה, אתה צורח, זה נורא לא נעים לי, ואמא מתביישת, וזה סבא וסבתא לא צועקים. לא, אני לא אוהבת שאתה צועק כשסבא וסבתא פה. בגלל זה, מהיום, אם סבא וסבתא יהיו פה, ואתה לא תתאפק ותצרח, אני אקח אותך, אנחנו ניכנס לחדר, אני לא רוצה שסבא וסבתא יהיו בכזה רעש. אז אני אקח אותך, ניכנס לחדר, בחדר אתה יכול להמשיך לצרוח. אמרת, לא, שום דבר יותר. למחרת סבא וסבתא באים, או אחרי כמה שעות סבא וסבתא באים, וכמובן, רגע אחרי זה הוא צורח. באותה שנייה, את לא מדברת, את לא אומרת כלום, את מרימה אותו, הולכת אותו לחדר, סוגרת הדלת. ואת אומרת לו, אנחנו נחכה פה, מאמי, עד שתרגע. אני לא רוצה שסבא וסבתא יהיו ברעש הזה. ואת תשבי אותו בחדר 5, 6, 7, 10 דקות, והוא יצרח. ותשאי לו עם הראש, ואת תגיעי לו בידיים, ותפתחי את הידיים, תבררי אם הוא רוצה חיבוק, אבל את לא יוצאת מהחדר עד שהוא נרגע. גם אם הוא בא והוא צורח עלייך ואומר נרגעתי, תגידי לו עד שיהיה פה שקט. אני לא רוצה שסבא וסבתא יהיו ברעש הזה. את מבינה מה אני עושה? אני אפילו לא אומרת לו מה הוא צריך לעשות. אני לא מדברת עליו בכלל. אני מדברת עליי, אני מדברת על סבא וסבתא. הוא בחדר, לא בגלל שהוא בעונש. הוא בחדר כי אני לא מוכנה שסבא וסבתא יהיו יותר ברעש הזה. אני שומרת על סבא וסבתא. כן. עכשיו, את תצטרכי לעשות את זה 4, 5, 6 פעמים. עד שהוא יירגע. ואז הוא נרגע, לכי, תשטפי לו פנים, תציעי לו משהו לשתות, אוקיי? תשאלי אותו מה אתה רוצה, והוא יגיד עוד פעם את מה שהוא רצה מקודם, ותגידו לו, לא מאמי. קודם אנחנו נאכל ארוחת ערב, ושוב הוא יתחיל לצרוח. את מרימה אותו בלי להגיד מילה, את תכנסת איתו לחדר, את סוגרת את הדלת, ואת אומרת לו, אנחנו נחכה פה, מאמי, עד שתרגע. וככה את עושה את זה 6, 7 פעמים. ורק ככה הילד ילמד שהמחשפה הזאת, כל פעם שאני צורח, לוקחת אותי לחדר. אני לא מקבל מה שאני רוצה, אני לא, היא לא נשברת. להפך, אנחנו עוד הולכים ויושבים בחדר בשקט. היא לא קורה כלום, היא לא משחקת איתי, היא לא, מה? ואז הוא מבין שאין טעם לעשות את זה. אני מציעה לך, מאוד מאוד, באהבה ובחום רב, ללכת לקבל הדרכה ההורית. מכיוון שצריכים להבין את המצבים שזה קורה, צריך להבין איך סבא וסבתא מתנהגים, איך את, מה קורה עם האחים שלו באותו רגע. האם את יכולה לעשות את זה? כי הבנתי שיש עוד שני ילדים בבית, נכון?
כן.
אז צריך פה ממש ממש להבין מתי זה קורה, ממה להתחיל. אבל הילד הזה, התפקיד שלנו ללמד אותו, שלא מקבלים דברים דרך זה שאתה תוקפן, אלים וצורח. לא מקבלים. ככה לא מתנהל העולם. אז זאת המלצתי החמה לך, יקירה.
בסדר, גמור.
כל טוב, בהצלחה.
תודה, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. ולשיחה השנייה, שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
השאלה שלי היא כזאת, יש לי 3 ילדים, בני בת 9, בן 7 ובת 3.
Mm-hmm.
עכשיו, השאלה היא כזאת, יש ביניהם הרבה, פחות מהקטנה, יותר משני הגדולים, אחד על השני, שהם אומרים תמיד למה הוא ככה, ולמה הוא קיבל, ולמה היום הוא הלך, היא הלכה לישון ב8, כי היא הולכת לבני עקיבא, ולמה היום הוא ככה, ולמה היום הוא חבר, וכל השאלות, כל היום, כל יום יש כזה דבר, כמה וכמה פעמים.
תראי.
עכשיו, חשוב להסביר שאני כן, סליחה?
כן.
חשוב להסביר שאני כן מתווכת את זה, וכן אומרת להם, פעם אתה ככה ופעם אתה הלכת איתי, וכשאתה זוכה אתה היית חולה, אני קניתי לך ככה, אבל כשהיית חולה אני גם...
יפה, יפה. כל זמן שאת... כל זמן שאת עושה את זה, הם לא יפסיקו. כל זמן שאת במקום של לדבר על זה, לענות לזה, להתנצל על זה, להסביר את זה, הם לא יפסיקו. אני חוזרת שוב על משהו, נדמה לי שאמרתי בחצי הראשון, על קטע של התנהגות. התנהגות זה משהו נרכש, משהו נלמד, וההתנהגות, גם הטובה וגם הרעה. התנהגות ממשיכה כי מי שהוא בסביבה ממשיך להגיב אליה. התנהגות נכחדת כשאין קהל. כשאין קהל אין הצגה. כל זמן שאת מגיבה לדברים האלה ולמה שהם אומרים, הם לא יפסיקו. לכן אני אומרת לך, קחי את שני הילדים ביחד, תגידו להם, תקשיבו טוב, אחד מהדברים שאתם עושים הרבה הרבה, זה כל הזמן מבררים ושואלים אותי למה, מתחילים איתי בשאלות של למה. כשאתמול נועה יצאה, למה היא יוצאת קודם? ואני מסבירה, כי היא הולכת לבנות עקיבא, לבני עקיבא, וזה וזה. ואז את שאלת, למה הוא זה וזה? ואני הסברתי שזה ככה וככה וזה וזה. תקשיבו, אני לא אוהבת את זה. אני גם חושבת שאני לא חייבת לכם הסברים. כל אחד מכם חי את חייו, ואני מאפשרת כן, ומאפשרת לא, ומאפשרת גם לך, ומאפשרת גם לך. אני רוצה שתדעו שמהיום, מהיום, כשאתם שואלים אותי למה ולמה ולמה, תהיה לי תשובה אחידה, כי ככה החלטתי. או כי זה מה שצריך. ובזה זה נגמר. רק שתדעו. עכשיו שימי לב, אני לא אמרתי להם תפסיקו לשאול, אני לא אמרתי להם די כבר עם הדברים האלה. מה שאני אמרתי, זה לא מה הם צריכים לעשות. מה שאני אמרתי זה מה שאני הולכת לעשות את זה מעכשיו. כי אני חוזרת שוב ואומרת לך על כל הדוגמאות שהיו היום בשעה הזאת על ההתנהגויות. הילד ממשיך כי אני נענית. אני רוצה להפסיק לענות. הילד יושב, משחק בענייניו, אחותו יוצאת מהבית. מה זה הוא בא ואומר למה היא יצאה מהבית? את מי זה מעניין בכלל? מה עניינך בכלל? מה אתה דוחף את האף?
אבל ככה הם אחר כך מגיבים לי, בגלל שהם גדולים והם מבינים, אחר כך הם עושים לי חיקוי להתנהגות, אם אני אומרת להם משהו, אז אומרת, אני לא חייב לך הסברים.
לא, אין בעיה, אין בעיה בכלל. ברגע שהם אומרים, אני לא חייב לך הסברים, את מסתכלת עליהם, ואת אומרת, אתה התבלבלת לגמרי.
נכון.
התבלבלת. אני לא חייבת לך הסברים, כי אני המבוגר פה. אתה חייב לי הסברים, כי אתה כולך פשפש בן 7. ועכשיו תבוא, קורא לי משהו במיקרופון, אני מקשיבה, או באוזניות, אני לא יודעת מה. טוב, בהפסקה אנחנו נצטרך לבדוק את זה, כי יש לי נתקים. ואז את אומרת לו, תקשיב היטב, אני לא חייבת לך הסברים, כי אני המבוגר שקובע פה בבית. אתה חייב לי הסברים, כי אתה בן 7. ואם משהו רע קורה איתך, אני נותנת לזה את הדין. כי אני עדיין אחראית עליך. אני אתן את הדין למשטרה, אני אתן את הדין לבית משפט, אני אתן את הדין למשרד החינוך, אני אתן את הדין למשרד הבריאות. לכן, אתה חייב לי הסברים, ואני לא חייבת לך. בלי למצמץ בכלל.
כן.
עכשיו, לכן המשפט הוא, אני לא רוצה להגיד, אני לא חייבת לך הסברים. המשפט שלי היה לגמרי אחר. המשפט שלי הוא, כי זה מה שהחלטתי. או המשפט השני שלי יהיה, כי ככה קבעתי. את מבינה את הקטע?
זה מה שיעזור למגר את זה שאומרים, זה לא פייר, אבל למה הוא?
נכון. ואז כשהם אומרים, זה לא פייר, תגידי, החיים הרבה פעמים לא פיירים.
נכון, אני גם אומרת
את זה. לא, אבל אני רוצה שתגידי את זה באהבה ולא בכעס. ממי, אני מבינה אותך, החיים הרבה פעמים לא פיירים. ולכי משם, אל תישארי, אל תישי במקום הזה, אוקיי?
אוקיי.
למשל, ואז, נגיד הוא עונה לך, ואת אומרת, אבל למה עשית את הדבר הזה? אז הוא יכול לבוא ולהגיד, כי ככה אני החלטתי.
נכון,
יפה,
נכון.
יפה, חכי שנייה.
הסיכויים האלה.
ברגע שאת לא ניבלת, אז תגידי לו, אני מעריכה את זה שככה החלטת, ולכן תבין שהתוצאה היא שאני לוקחת לך את זה. זאת אומרת, הוא יכול לחכות אותך, אבל אני רוצה שאת תנהלי את הסיטואציה. אנחנו לא נבלים מילדים שמחכים אותנו. מי שמנהל פה זה אני. הפקיד שבבנק, הטלר, הפקיד יכול לבוא ולדבר באופן מסוים אל לקוח, ובא אליו מנהל הסניף ואומר לו, מה זאת אומרת? אז הוא מחכה את המנהל סניף ואומר לו, כי ככה אני החלטתי. כי גם אני רוצה לי, כי גם אני קובע פה. יבוא מנהל הסניף ויגיד לו, חביבי, התבלבלת, אני המנהל פה, אתה עכשיו עובר או מפוטר, כי אתה צריך להתנהג כמו שאני קובע עליך, ולא כמו שבא לך. מי שמנהל פה את הסניף זה אני, אותו דבר גם הילדים יכולים להגיד. אבל את, הוא יגיד, אבל את לא, אבל אני קובע. תגידו לו, אוקיי, החלטת, קבעת, עכשיו בוא תראה את המחיר של זה. והמחיר של זה הוא שאתה לא יורד איתי למטה. והמחיר של זה הוא שאני, שאחותך ואני לא יודע, תחליטי, זה צריך להיות בהתאם לסיטואציה.
כן.
אבל ברור שהם מחזירים לי באותה מטבע. אבל הם ואני לא גרים באותה קומה בבית. אני מנהל את המשפחה הזאת. הם יכולים להוציא החלטות. אז בואי נראה, בואי נראה. מה המחיר של ההחלטות?
בעצם למה שהם...
כן, מה המחיר של... מה המחיר של ההחלטות האלה? זה הכל. ולפעמים, אם זה חוצפה, אז היא באותו רגע מתנתקת, ואז כשבחוצפה אני לא מספקת שירותים שהם... סליחה, כשאני נעלבת אני לא חמודה ומתוקה, אוקיי? זאת אומרת, יש כל מיני דברים ש... ולכן דרך אגב, זה מה שאנחנו עושים בהדרכת ההורים, מאוד יורדים לגופו של עניין, לגופה של סיטואציה, כי בסיטואציות שונות אני גם מגיב מעט שונה, למרות שהוא מחכה אותי, אוקיי? אני מובנת, יש לך פה כלים, את יודעת מה לעשות?
כן, אבל לפעמים ביניהם זה לא נראה החוצפה הזאת שמחכים אותי, במיוחד הילד בן שבע אומר לי, שאני אומרת לו, אתה לא תתחצף, אז הוא, לא, אני יודעת שזה גם לא נכון לסוג המשפט הזה, הוא אומר לי, בעיניו זה לא התחצפות, החיקוי שלי. ובאמת אני חושבת שהוא רואה את זה כלא התחצפות, כי
נכון,
זה מה שהוא רואה שאני אומרת, אז זה
בואי,
בסדר.
אז בואי תחליפי את המלל שלך, את המסר שלך,
כן.
שהוא עושה את זה, תגידי לו, אני מבינה שאתה, תעשי את זה יותר רציונלי, יותר, לא ישר מהלב, מהמקום שבו את נפגעת, כאילו החוצפן הקטן הזה, בן שבע, מה אומר של עצמו, אלא תגידי לעצמך, ממזר, לומד ממני, חושב שהוא יכול לעשות מה שאני עושה פה, בסדר, נצטרך להחזיר אותו לממדים של ילד בן שבע, ולכן באותו רגע שהוא עושה את זה, תבואי ותגידי לו, אני מבינה שאתה חושב שאתה יכול להתנהג כמוני, אתה לא.
אוקיי.
אני המבוגר האחראי, פה אתה ילד בן שבע, ולכן, למרות שאתה אומר לי ככה וככה וככה, עכשיו אתה, או עכשיו אני, 1, 2, 3. מבינה? זאת אומרת, אני רוצה שתקחי כן. את זה לאיזשהו מקום, שבו את פחות נפגעת. בוא נגיד, אני אסביר לך את זה רק רגע. תראו, ילדים אומרים דברים. אנחנו באותו רגע מפרשים את זה לעצמנו. ואז אני אומרת חוצפן. וכשאני אומרת איזה חוצפן, אני כועסת, ואז אני מגיבה מתוך כעס. או, הילד אומר לנו משהו, ואז אני אומרת, ממזר. ואז אני מגיבה מתוך הממזרות, בצחוק ובהומור. את מבינה?
כן,
זאת אומרת, מה שצריך לעשות פה, זה להבין שהוא לוקח את מה שאת עשית, ומנסה לנחס את זה לעצמו, ולהתנהג ככה גם. בסדר, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, ממזריקו מנסה, שזה סבבה לגמרי, אני אוהבת ילדים שבודקים וילדים שמנסים, אני לא רוצה ילד שהוא רובוט והוא יסמן, נכון?
כן.
ולכן אני מחזירה לו את זה, ואני אומרת, אוקיי, אני מבינה שיש לי פה ילד שלומד מאמא שלו, אבל יש דברים שאני רשאית אליהם ואתה לא. ולכן אני קובעת. לכן אני יכולה להגיד שככה העולם מתנהל. אבל אם אתה אומר לי ככה העולם מתנהל, אני אראה לך שאני בעצם מנהלת את המשפחה הזאת.
אז לא להגיד לו, אני לא, אתה לא מתנהג ככה. אתה לא מתכסף.
תראי, את יכולה להגיד לו, אתה לא מתנהג ככה, אבל את לא יכולה לשלוט על זה, הוא אחרי רגע מתנהג ככה, בדיוק.
כן.
לכן, המקום שלנו בשליטה במצב, היא לא בשליטה בילד, אתה לא תעשה את זה. אלא, תדע מה אני עושה, כשאתה מתנהג ככה.
אוקיי.
אני לוקחת את זה אליי, זה גם הגבול, ובדרך כלל אני, זה מזכיר לי, אני מספרת את זה הרבה בהרצאות, פעם באיזושהי הרצאה על גבולות, אמא אחת שואלת אותי בסוף, אז איך אני גורמת לילד בן 4 לא לרדת מהמיטה? אמרתי, תקשרי אותו. אז כל האולם 700 איש פורץ בצחוק. ברור. למה, אני יכולה לגרום לילד לא לרדת מהמיטה? אני יכולה לגרום לילד לא להתחצף אליי? אני יכולה לגרום לילד לא להרביץ לאחותו? אני יכולה לגרום לילד לא לבוא ולהגיד, למה את נותנת לה? למה את עושה לה? התשובה היא לא, 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 לא. כי הפה שלו ברשותו, והידיים שלו ברשותו, והרגליים שלו ברשותו. אני יכולה להגיד לו, תדע לך מה אני עושה, כשאתה עושה את הדברים האלה, כשאני לא מסכימה אליהם. ואז חוזר אלינו, על הסנקציה שלי, על האיום שלי, על העונש שלי, על, 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 על הלקח שאני מייצרת, על מה שאני לוקחת, על איך שאני מגיבה כשאני נעלבת או עצובה או כועסת, את מבינה? אני לוקחת את זה, אז מה אני עושה? ועל מה אני עושה? כל המקום הזה, זה באמת התגובות שלנו להתחצפות של הילד. או, או חוסר התגובה שלי לזה שהוא מסתכל אליי ואומר, למה היא, למה היא, למה היא? אני אומרת, אוקיי, ככה אני החלטתי, מאמי. והולכת משם. כי זה מה שהיא רצתה. והולכת משם. בלי דיבורים, הסברים, בלי, 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 בלי. אנחנו מדברים יותר מדי היום. בגלל זה הם לומדים גם
לש...
מה?
אני אומרת שזה יותר טוב ככה להגיד.
כן, קצר, ענייני, עם כבוד אל הילד, אבל אני חייבת לו הסברים. מבינה? לכן קצר, ענייני, ואם הוא מחכה אותי ואומר לי כי ככה אני החלטתי, אז אני אומרת לו, אז תבין מה המחיר של ההחלטה השגויה הזאת שלך, ואת מייצרת את הסנקציה שאת רוצה. את מבינה?
כן.
בהצלחה, בהצלחה, יקירתי. כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום. חבר'ה, אתם שומעים את המוזיקה? אנחנו נשארים פה עם מאירה פרץ, שאני רומנו וכל החבר'ה מאחוריי, כמובן לשעה השנייה. ואתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. תשארו איתנו כמה דקות, חדשות, פרסומות, ואני אשוב.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
אני כאן שוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אתם ב-103 FM, וכאן אני מיכל דליות עד 12, עורכת מאירה פרץ ומפיקה שאני רומנו, ואורי דבש, אחיעד לוק, עומר אוקונין על הדיגיטל, סתיו קורנס, על השידור. הטלפון הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אנחנו ביום יום שלנו, אנחנו רוצים להקל על החיים של הילדים ושלנו, ולסדר את האווירה בבית, אז מדברים איתי. שלום, ובוקר טוב, קר לקראת צהריים, היי.
אלן.
שלום גם לך, היי.
שלום, תודה רבה.
בכיף.
קודם כל, השעתיים שלך תפוסות ביומן, שעה סגורה.
שיחקת אותה. תודה
רבה.
בכיף, כן.
יש לי שאלה שהיא מאוד... רלוונטית להרבה לדעתי. מה הדרך הנכונה להגיב לילד שחוזר לבית מבית ספר עם קופסת האוכל מלאה? כמו שיצא מהבוקר, ככה הוא חוזר ב-4, הקופסה מלאה,
okay.
כי ההורה זה קשה לך, כי הוא לא אכל, כי הוא לא רוצה לאכול, וזה אוכל שהוא כן אוהב, הוא בוחר מה להכין.
רגע, אולי הוא כן, אולי הוא כן אכל? ולא את שלו.
מצידנו לא, זאת אומרת, הוא לא קיבל במתקים או משהו אחר.
לא, אבל אולי, אולי יש לו חבר אחר שנתן לו חצי משלו. בן כמה הוא?
שש ושבע. בן שבע יותר בעייתי.
זאת אומרת, יש לנו שני ילדים שלוקחים לבית ספר קופסאות, כיתה א' וכיתה ב', נכון? קופסא עם אוכל. הוא אומר מה הוא מבקש שיהיה בתוך הקופסא הזאת, יוצא מהבית וחוזר הביתה מתי? ב-1, 2, 3 והקופסא מלאה.
4.
4,
הקופסא מלאה. יש להם צהרון בבית ספר, וגם הוא מאוד כנה, הוא מאוד ישר, הוא אומר את האמת. הוא אומר שהוא לא אכל גם בצהרון, ואם הוא היה אוכל מחבר, דעתי הייתי יודע, כי הוא משתף, הוא מספר.
הבנתי.
הוא דורק את האוכל להעלים כדי שלא תחזר בו.
הבנתי, הבנתי. שאלה לי אליך. יש שיחות על הנושא, אתם מדברים, אתם דואגים, אתם מפצירים, אתם שואלים אותו כל פעם על הדבר הזה, יש עיסוק סביב העניין של הילד לא אוכל?
כן, חד משמעית.
כן. הילד הזה לא יאכל, יקירי, הוא פשוט לא יאכל. זה נופל בדיוק על חלק מהשיחות שעשיתי בשעה הראשונה, ואני אסביר לך עוד פעם אותו דבר. לפעמים, הרבה פעמים אפילו, לא יותר מלפעמים, לנו יש איזושהי נקודת תורפה, ונקודת התורפה שלנו נגיד זה אוכל, או נקודת התורפה שלנו זה אסתטיקה, או נקודת התורפה שלנו זה התאמה בבגדים, או נקודת התורפה שלנו זה נימוסים והליכות. אבל זה נורא חשוב לנו, נורא חשוב, שהילד יאכל טוב, שהילד יהיה בריא, אוכל זה, הרבה פעמים זה הורים שהיו אובסים, או הורים שהיו אנורקסים, או הורים שגדלו אצל הורים כדור שני או שלישי לשואה שרדפו אחריהם עם אוכל, או הורים שבעצמם היו בררנים. יש שם משהו שגורם לי רגישות נורא גדולה לנושא האוכל. ברגע שלנו, תקשיב טוב, נקודת התורפה שלנו הופכת להיות נקודת החוזק של הילדים. איפה שזה נוגע לי שם בדיוק, שם אני עושה מזה עניין, שם הילד יעשה מזה עניין עוד יותר גדול. הילד הזה לא שהוא ילד ישר וכן, והוא מספר לך שהוא לא אכל. הילד הזה, אם אתה לא תשאל, הוא ידאג לספר לך שהוא לא אכל. עכשיו, ילדים בעיקרון, בעידן שלנו, אתה הייתי נכון אבאלה?
כמובן.
יופי. בתקופה שלנו, בעידן שלנו, זה עידן של שפע. ברוב הבתים פותחים את המקרר והאוברדרף נופל עלינו. אוקיי? הילדים של היום, בוא נגיד הילדים שלך, בטח במעמד בורגני מסוים, ויש אוכל בבית. יש חטיפים, יש אוכל, יש פירות, יש ירקות, מה שחשוב יש לך. יש פסטות, יש אורז, יש הכל. אוקיי? יש דברים כאלה. אין שום סיכוי שהילד שלך יהיה רעב. ילדים רעבים אוכלים. אלא אם כן יש שם משהו מאוד חזק. בריאותי, אולי בוושת, אולי משהו במערכת העיכול, וכשהם אוכלים נהיה להם רע, הם מעדיפים לא לאכול, כי זה יוצר להם כאבים, או שזה התנהגותי. ואני מנחשת, רק מנחשת, לכן בתוך הדרכה או בשיחה אחד על אחד, הייתי שואלת עוד 200 שאלות, ואז הייתי, ההשערות שלי היו יותר סבסטנשל, יותר הייתי בטוחה בעצמי, אבל אני ממש כרגע מנחשת שזה התנהגותי. ואם זה התנהגותי, הילד באופן לא מודע בוחר לא לאכול, כדי לייצר בבית עניין סביב האוכל, כי בבית יש עניין סביב האוכל. כן לאכול, לא לאכול, מתי תאכל, תעשה לך לבד, אתה רוצה לאכול, אבל למה לא סיימת, אבל אתה יודע שאני דואג ולא תהיה בריא, וכן לאכול ולא לאכול. אני אגיד לך מה אני מציעה לך לעשות, מאוד פשוט. תבוא לקטן שלך ותגיד תרי, תראה, אתה היחיד שמחליט אם אתה אוכל או לא אוכל, אמא ואני דואגים, אבל זה שלך. לך אני רוצה רגע להגיד משהו, ולכל אלה שיש להם עניין סביב האוכל. לאוכל יש מטרה אחת בלבד, אחת בלבד. והיא לספק לגוף אנרגיה כדי להתפתח טוב. כדי שהילד בהפסקה יוכל לרוץ, כדי שהילד בשיעור יוכל להיות מרוכז. זאת האנרגיה שהוא צריך. זה הכל. ויש ילדים שאוכלים יותר, ויש ילדים שאוכלים פחות, והשמנה זה גם גנטי, כל מיני דברים כאלה. ויש ילדים שבקטע של הוויסות הם יותר כאלה רוצים ונרגשים, ולכן אוכלים יותר. ויש התמכרות גם למתוקים, השאלה כמה מתוקים נתנו לילד. יש כל מיני, אוקיי, אנחנו, אבל בעצם תזונה, רק דבר אחד, היא צריכה לעשות אותנו בריאים. זה הכל. זה הכל, וכל העיסוק שלנו זה הפרעה, זה התחלה של הפרעות אכילה היסטריות, או אנורקסיה, או בולמיה. ואז הילדים מתחילים להסתיר אוכל, ואז הם מתחילים לא לאכול, ואז הם... נורא, נורא והיום. אנחנו צריכים לשחרר את הדבר הזה, כי ילדים רעבים אוכלים, ולכן המסר אל הבן שלך צריך להיות, ולבת. נכון, אמא ואני כל הזמן נורא מסתכלים על הנושא של האוכל, ומדברים איתך, ומדברים על זה, ודואגים, ופותחים את הקופסה, וזה מדאיג אותנו, ואנחנו מבררים מה היה בצהרון, וזה... ופתאום חשבנו על זה שבעצם רק את מחליטה אם את רוצה לאכול ומתי את רוצה לאכול. לאמא ולי יש אחריות אחת מאוד מאוד גדולה, וזה שתהי בריאה. זה אחריות של ההורים של כל הילדים. זה כמו שהאחריות של ההורים זה שהילדים ילכו לבית ספר, והאחריות של ההורים זה שיהיה להם אוכל במקרר, ויש אצלנו, והאחריות של ההורים זה שהילדים יהיו בגדים, והאחריות של ההורים זה שהילדים יהיו מנומסים, האחריות גם של ההורים זה שהילדים יהיו בריאים. ולכן, פעם בחצי שנה, אנחנו נעשה לך בדיקות דם, ובבדיקות הדם האלה, פשוט נבדוק את כל הוויטמינים ואת כל הדברים שהגוף שלך צריך לצורך בריאות. ואם בדיקות הדם יגידו שחסר לך משהו מבריאותי כי את לא אוכלת נכון, חסר לך משהו, אנחנו נברר עם הרופא או מה, איך משלימים עם זה. יש זריקות כבד, יש זריקות ויטמינים, יש עירוי של קלציום, יש כן זריקות של... ואז אנחנו נחזק אותך. אבל מה מזה באמת החלטה שלך? אנחנו על זה בבית לא עושים יותר מדי עניין. נבשל את הדברים שאת אוהבת, נחזיק במקרר את הדברים שאת אוהבת, נכין לך לבית ספר אם תרצי דברים שאת אוהבת, ונניח לזה. עכשיו, זה יעבוד רק אם אתם בנשמה, באמת תוכלו לשחרר את זה. כי אם אתם אומרים את זה, אבל תמשיכו כל הזמן לברך, אז מה היה, אז היא אכלה. אז היא לא, רגע, שנייה, הסתכלת לה בתיק, היא כן גמרה, היא לא גמרה, דקה, חכי שנייה, תחכי לי פה, והולכים לזאת היא בצהרון ועומד, תגידי, היא אכלה היום? מה, וכמה קציצות? היא לא נגעה, וואו. אם אתם שם, זה לא יעזור מה שאמרתם.
אני מדייק שאין לך, ממש אין אובססיה, אבל בבוקר אתה פותח את הקופסה כדי למלא חזרה, וחושרים אליך, אתה רואה הכל נשאר, גם התוספות וגם הירקות וגם הסנדוויץ',
אז לא, אם אין על זה בבית, אז תבוא אל הילדה ותגיד לה, תקשיבי, הקופסה ריקה, תגידי, לא אחת כלום כל היום? ויכול להיות שתגיד לך לא, אז תגיד, אני מודאג. יש משהו שאני יכול לשים ואת רוצה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אמא אחת פעם אמרה, תקשיבי, אני שמה לילד פיתה עם חומוס ונקניק שהוא אוהב, הוא מחזיר לי את זה שלם. אני שמה לילד אבוקדו עם מלפפון שהוא אוכל גם בבית, הוא מחזיר לי את זה מבית ספר שלם. אני שמה זה, אז אני אומרת לה, מה הוא אוכל? היא אוכלת פיתה עם שוקולד. והיא אומרת, ואני לא רוצה לשים לה פיתה עם שוקולד כל יום. אמרת, תראי, את צריכה לקבל החלטה, זה לא הילדה. אם את רוצה שהילדה תאכל בבית ספר, הדבר היחיד שהיא כנראה מוכנה לאכול בבית ספר זה פיתה עם שוקולד. אם את לא רוצה שהיא תאכל פיתה עם שוקולד, אל תשלחי לך כלום, כי בלב הכי מחזירה לך את זה. את צריכה להחליט מה את רוצה יותר, שהיא תאכל או שהיא לא תאכל שוקולד. זאת עכשיו ההחלטה שלך. עכשיו, אותו דבר גם פה. אתה פותח את הקופסה, ואתה אומר לה, אני דואג, ואני רוצה לדעת מה לשים בקופסה שכן תאכלי. מכיוון שאם עוד 3-4 פעמים אני פותח קופסאות מלאות, אני יותר לא שולח אותך עם קופסה לבית ספר. אצלנו בבית לא זורקים אוכל. אמא ואני עובדים מאוד קשה בשביל לקנות העגבניות המלפפון ואת הפיתה ואת הממרחים שאנחנו שמים לכם. לא זורקים אוכל. הייתי נותן את זה לילדים רעבים. במקום זה אני זורק עכשיו לפח את מה שאת מחזירה לי. לכן, מה מזה החלטה שלך? אם את לא רוצה לאכול, לא נשלח לך קופסאות עם אוכל.
ולא נשלח?
אם היא אומרת אני לא רוצה, לא, היא מחזירה...
אבל זה לא משתפר.
לא, היא מחזירה לך את זה, אבל לא בכעס, אלא בהמון עדיבות ואהבה וקומן סנס, המון בהיגיון. אני רוצה לקבל החלטה יחד איתך. את מבקשת מה? אנחנו שמים את זה בקופסה ואת מחזירה את זה יום אחרי יום אחרי יום. אני רוצה לבדוק איתך. אולי לא נמלא, הרי את לא אוכלת, כואב לי הלב על האוכל שאנחנו זורקים. זה הסיפור הזה שתמיד אנחנו אומרים, יש ילדים רעבים שהיו מתים לקבל, שהיו רוצים לקבל את האוכל הזה, במקום זה, במקום לתת את זה לרעבים, אני עכשיו זורק את זה לפח, נורא בעיניי, נו, הבזבוז הזה נורא בעיניי, כואב לי הלב. אז בואי תחליט, תתקבלי את החלטה. האם לשים אוכל, ואז את אוכלת אותו, או לא לשים אוכל, אנחנו לא מכריחים אצלנו בבית לאכול. אבל אני רוצה שזה יפסיק לרדת מהשולחן כדיבור. עכשיו, צריך לברר, ויכול להיות שהיא תגיד כמו האמא הזאת, אני רוצה רק פיתה עם שוקולד. אז אם חשוב לך במשך היום שהילדה ב-11 תאכל, תן לה פיתה עם שוקולד. אתה מבין? זה כן יכול להיות דיון לגמרי לא של לקח, לא של הפצרות, לא של כעסים, אלא בואי נפתור, לי יש פה בעיה, אני צריך את עזרתך. אני פותח את הקופסה, אני מבין שלא אכלת. אני נאלץ לזרוק, זה ברור לך, נכון? עכשיו, נשבר לי הלב, תגידי לי את, מה אני עושה? מה אני עושה? כי אני יכול לשים את אותו דבר, אבל אני לא מוכן לקבל את זה ולזרוק. או לא לשים כלום, או לשים משהו אחר שאת נורא 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 רוצה, ואני מוכן ללכת לקראתך. בוא נראה לאן זה הולך. בוא נראה לאן זה הולך, אתה מבין? אבל אם אתה אומר שאין בבית דיון, וגם אם היא אומרת, אבל היא באה והיא גם מודיעה לכם, הוא מודיע לכם שהוא לא אכל כלום בצהרון, למה הוא לא אכל כלום בצהרון? מה?
אכלנו. מה, לא אכלת? לא. מה, בצהרון אכלת? לא, אכלתי רק בשתי ביסי באורז.
תגיד לו, אז במקרה הזה תגיד לו, מכיוון שיש כמה ימים כאלה שאתה אומר לי את זה, אני דואג, ואז תחזור את זה למה שאמרתי קודם, אני נורא דואג, אני דואג שמה, לא תהיה מספיק חזק, מספיק בריא, אז אנחנו חייבים לעשות בדיקת דם כבר לראות מה מצבך, ואז אם בדיקת הדם התקינה והכל תקין, סבבה, תאכל מה שבא לך ואל תאכל מה שלא בא לך, אבל אם בדיקת הדם לא תקינה, יש אחריותי לטפל בך, ואז אתה אומר, אני רק רגע, אני מטלפן לחדר אחריות בקופת חולים, אני קובע תור לבדיקת דם, ואתה לוקח אותו. ורק אם הוא אומר, לא, לא, אני נשבע, אני נשבע, אבא, אני אוכל, אני אוכל, אני אוכל. תגיד לו, אתה יודע מה? אני נותן לך שבוע ניסיון, כי זה מדיג אותי. יש לי אחריות על הבריאות שלך. שים לב לטון דיבור שלי, אתה מבין? אני לא כופה על הילד כלום. אני מחליטה מה אני עושה. מכיוון שאני דואגת, יש לי אחריות. אתה מבין? ולכן הוא אומר, לא, 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 אבא, לא, 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 לא בדיקת דם, לא בדיקת דם, אני אוכל. תגיד לו, סבבה? אבל זה באמת החלטה שלך. אז במקרה הזה אני רוצה להיות בטוח שאתה גם אוכל בבית ספר, וגם זה, ואני גם אברר. אני אברר גם עם המורה וגם עם הצהרון. אל תאמין לו, תברר. תגיד לו, אני מברר, אני רוצה שתהיה לי תדע שאתה מפקח.
זה בסדר לומר, לערב את מי שאיתו בצהרון, מורה,
לא, לא צריך לערב, לא צריך, לא, 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 לא צריך לערב יותר מדי. תשאיר את זה בינך לבין הילד, תשמור על כבודו, תגיד לו, אבל אני חייב יהיה לבדוק שאכן זה נכון, אז אני כל יום מרים טלפון, אפילו מהעבודה, אני רק אשאל את המורה אם באמת אתה אכלת, וסיימת מה שיש בקופסה, ואחר כך בצהרון שאני בא לאסוף אותך, אני אברר אם אתה אכלת, זה הכל. כזה בקטנה, אני אשאל אותה אם אכלת וכמה. בלי ללכת, לערב, הילד, תראי, זה לא אחריותם. לא, לא. בוא נשאיר את זה בינינו לבין הילד. אני רוצה לייצר לילד אינסנטיב, אני רוצה לייצר לילד מוטיבציה לאכול. אוקיי? ואם הוא לא אוכל, בסדר, אז הוא לא אכל. אבל לי יש אחריות לבריאותו, לכן עושים בדיקות דם. ולך אני אומרת, כן, ולך אני אומרת, גם אם עשינו בדיקות דם וחסרים לו דברים, ובאמת את כל הוויטמינים, את כל הנטרן, השלגן, את כל הדברים האלה, סוכרים, אפילו הורמונים, ממש ממש לדעת שלא חסר לילד, כלום, 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 כלום. ואז אם יתברר שמשהו חסר, לך אני אומרת, אפשר גם להשלים את זה בסוכריות דובונים, אתה יודע? או בוויטמינים מלאכותיים, אפשר. השאלה, לאן אתה רוצה לקחת את זה? אתה מבין?
זה נכון.
זהו, אז בוא נחכה רגע ונעבור את השלב הראשון, ואז נראה לאן הילד לוקח את הדבר הזה. כי אני חוששת וחושדת, כי ילדים רעבים, ילד אמור לרצות לאכול. ילד בריא, ילד שהכל תקין שם, רעב, רעב.
לא, בבית הוא אוכל, זה מה שמעניין. בבית הוא אוכל, הוא דורש, הוא מגיע הביתה מורעב.
ברור, מסכן, ברור. אז, וגם הוא לוקח אוכל שאתם יודעים שבבית, אם הוא היה, אם היית עושה לו, אם היית עושה לו את זה, הוא היה אוכל את זה גם בבית, נכון?
נכון, חד משמעית.
אוקיי. אתה ביררת איתו גם למה לא אכלת? אולי הסביבה בכיתה כשהוא אוכל, הסביבה מגעילה אותו. אולי...
לא. זה גם מה שאתה קורא באמת, שעשת ארוחת בוקר, היא גם שעת הפסקה בעצם, ואז כאילו בשביל לאכול ראשון, יוצא להפסקה ראשון, הוא רוצה לצאת להפסקה.
הוא רוצה לצאת להפסקה. אז הנה לך הסיבה למה לא לאכול. בסדר. אז זה עדיין תקף למה שאני אמרתי לך. אם הילד לא אוכל, אז אתה אומר לו, תקשיב, אני דואג. אני דואג, ואני עכשיו קובע תור לחדר החיות, אנחנו ביום שני, קבעתי, אנחנו הולכים לבדיקת דם. אין, 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 אני בלחץ, אני ממש דואג. אתה בא מורעב, אתה נמצא שם 5-6-7 שעות, הגוף שלך בלי אנרגיה, זה אחריות שלו, הורה, אני ממש דואג. ואז הוא יגיד, לא, 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 אז תגיד לו, אם כך, אני רוצה רק שתדע שאני גם אברר את זה עם המורה, אני רוצה להיות בטוח. מה, אבא, אתה לא מאמין לי? תגיד, אני לא יודע, אני מפחד קצת, אני קצת חושש. אני יודע שאתה נורא רוצה לרוץ להפסקה בזה, אני רוצה להיות בטוח, אין ברירה, אני מצטער. אבל אני רוצה שהילדים יבינו שהם הביאו את עצמם למצב הזה שעכשיו אני צריכה לבדוק אותו. להגיד לו, אני מצטער, אני מצטער, זה עניין של כמה ימים, אני רוצה לוודא שאכן אתה אכלת. אז אני ארים טלפון קטן למורה, אני אשלח לה וואטסאפ, האם באמת אכלת, היא תגיד לי כן או לא, זה הכל.
אתה אמרת מקודם איזה נקודה בהתחלה,
כן.
השיחה, שבגלל ההתעסקות סביב הנושא, שומעים את זה במלא תחומים, שההתעסקות סביב הנושא גורמת לו
כן,
לעשות את זה.
כן.
מה ההיגיון? זאת אומרת, למה אם אני שואל אותו...
אני אגיד לך מה ההיגיון. ילדים מוכנים לשלם מחירים מאוד יקרים, כדי שההורים ישימו לב אליהם. או כדי להרגיש שהם חזקים ומנצחים. זה שני דברים שעובדים מאוד חזק אצל ילדים. אחד זה הצורך בנראות, ואחד זה הצורך בתחושת כוח. עכשיו, נראות זה שאני מדברת איתם. על מה? למה אני שמה לב? ונראות, דרך אגב, זה יכול להיות, זה ממש לשים לב אל הילד. יכול להיות שהוא אקטיבי, כמו למשל ילד שלא אוכל, ויכול להיות שזה פסיבי, ילד שפשוט לא עונה לי. כמה פעמים מזמינים ילד לשולחן, וההורה אחר כך אומר לי, אני צריך לקרוא לו 5 פעמים. לא, מה, הוא לא שמע? עשינו בדיקת שמיעה, הוא שומע מצוין. אבל הוא מחכה שאני אקרא לו עוד ועוד ועוד, הם גורמים לנו, הם מפעילים אותנו, הם מייצרים התנהגויות שמפעילות אותנו, וזה לצורך לשוחח על הדבר, לראות הורה דואג, הורה ששם לב, הורה שמשוחח על הדבר הזה, הורה שיושב על קצה המיטה, הורה שעושה מזה עניין, זה הילד, הילד מוכן לשלם על זה מחיר מאוד יקר, שיראו אותו וישימו לב אליו, יש איזשהו נפח. והדבר השני, וההורים פעמים, הרבה פעמים אומרים לי, אצל ילד, אין הבדל בין תשומת לב חיובית לתשומת לב שלילית. שמתי לב, זהו. אם זה חיובי או שלילי, הוא הבין וקלט תוך כדי האינטראקציה איתי בבית. כי אם אני גוערת, זה אולי שלילי. אבל עדיין זה שווה לו. כי אני מדברת איתו עכשיו 30 שניות, ולא שמה לב באותו רגע לאחיו או למישהו אחר. והדבר השני זה תחושה של כוח, ותחושה של כוח זה גם במקום הזה של... איך אני מוכיח לעצמי שההורה לא קובע עליי, או גם אם הוא אמר לי שהוא לא מרשה, הצלחתי לסובב לו את היד ובסוף הוא כן הרשה לי. זה נותן תחושה של כוח, אתה מבין? של ערך. ואז הם פשוט לומדים מהקשר איתנו, איך לממש את הצרכים הפסיכולוגיים האלה.
זה אומר שחתר ליחד?
לא, לא, פעם יכולתי להגיד את זה אולי לילדים של עד לפני 30-40 שנה, היום לא, היום זה כבר שהם קצת התמכרו לזה, כי ההורים של היום הם יותר מדי מדברים אל הילדים ונותנים להם יחס, יותר מדי, לא מניחים לילדים בשקט, יותר מדי עסוקים סביב הילדים, ואז להפך, זה לא בא מחוסר, זה בא מיתר, זה בא קצת מהתמכרות, וכאילו הילד אומר לעצמו, אם היא לא תשים לב אליי, אני כאילו לא קיים. אני לא חשוב. אני חייב לדאוג לזה שישימו לב אליי. כל הזמן. כן, זה הופך להיות תנאי. מעניין, אה? מעניין. תקשיב. תקנה את הספר שלי שקוראים לו הורים מה השאלה. הורים מה השאלה. יש את זה בכל חנויות הספרים. וגם באינטרנט אפשר. ושני הפרקים הראשונים עוסקים בדיוק בזה. באיך הילדים מפעילים אותנו בהתנהגויות האלה, אחת כדי לקבל תשומת לב, והשנייה כדי להרגיש תחושה של עוצמה, וכוח ושליטה, כן. ואחר כך יש עוד מלא דברים אחרים, על אוכל, ועל על מיניות, על שינה, על מריבות, על יחסי אחים, על גיל ההתבגרות שם, דברים נורא מעניינים בספר. זהו. אז תודה, ובהצלחה, ואת יודע מה, אני, גם אתה יקירי, ואני מבקשת גם ממך אולי, דבר עוד איזה 3 שבועות, חודש, תתקשר אלינו, מהירה תדבר איתך, נראה אם יש שינוי, נראה מה עבד לכם. טוב. אוקיי, בבקשה. ויש לי עוד מאזינה. שלום.
שלום, מיכל, מה שלומך?
היי, אני בסדר, תודה.
יופי. אני פונה אלייך לגבי הבן שלי, הוא בן 10. והוא מאוד 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 מכור למסכים, ברמה שממש קשה להוציא אותו מתוך המסך לדברים מסוימים בבית, בין אם זה ארוחת ערב, ובין אם זה לעשות משהו אחר, ובין אם זה אפילו ללכת לחוג. ממש, ממש מחור. אפילו חשבנו באיזושהי תקופה לשים לו טלוויזיה בחדר, כי הוא ביקש, אבל השהנו את הדבר הזה.
והמסכים זה בעיקר הטלפון?
טלפון או טאבלט או טלוויזיה.
זאת אומרת, רגע, אבל כי בטלפון ובטאבלט עושים דברים שונים מה שאתה בטלוויזיה בדרך כלל, לא? או שהוא רואה פחות או יותר את אותם דברים?
הוא עושה גם וגם וגם, זאת אומרת...
כן, אז בואי תראי, אני אעשה את זה בקצרה. אבל אני רק אדבר איתך ככה מלמעלה, קצת אפילו באופן שטחי. כי זה כן צריך העמקה, ויש לי דרך אגב הרצאה מרתקת לכל בתי הספר, למתנסים, לכולם על הנושא של המסכים, חייבים להבין איך זה עובד, ומה התפקיד שלנו בזה. בגדול אני רוצה רגע להגיד לך משהו. כשהוא היה קטן, את ובן זוגך או בת זוגתך, אתם ניהלתם בבית את נושא הממתקים ואת נושא השינה. מהרגע שנתתם לו טלפון, אתם אמורים לנהל את נושא המסכים. הבעיה היא לא במסכים, הבעיה היא בזה שאנחנו מנהלים את הזמן. עכשיו תראי, המסכים האלה נועדו לגרות את הילדים, גם אותנו, להיות שם. אין סיכוי של לעזור במטלות הבית, או לבוא לארוחה, אין סיכוי של לשבת בכיתה וללמוד, אין אף מורה או מורה, אין אף הורה שיצליח להתגבר על הלוגריתמים המאוד חזקים שבטלפון, שנועדו לגזול את הנשמה של הילדים. אין סיכוי. אין סיכוי, קודם כל להבין את זה.
אני גם לא מצליחה להבין למה בבתי הספר אין איזושהי הנחיה
יפה,
גורפת.
את צודקת.
להשאיר את המסכים בבית.
את צודקת. את לגמרי צודקת. אז רון חולדאי הוא הראשון שהעז, ומשנה הבאה זה כבר יתחיל, ואני מאוד בעד. יש היום אין ספור מאמרים, מחקרים, סקרים אין ספור, שמבינים את ההשפעה הביולוגית ההורמונלית של המסכים על המוח, שאנחנו באים ורואים את זה בהתנהגויות של הילדים. לכן, את תצטרכי לנהל את זה. ויכול להיות, אני אומרת לך, קודם כל אני מקווה שלילד יש בטלפון השגחה הורית.
כן.
ברור. שגם תדעי איפה הוא נמצא, שגם זה ייסגר לו אחרי 3 שעות ביום, שגם הוא לא יוכל לגלוש כל מיני אתרים שהוא יחפש, או כל, לא יעלו לו, שגם...
זאת אומרת 3 שעות...
מבחינתי אפילו פחות. תראי, זה נכון, בוא נגיד היום אני עדיין לא רוצה לקרוא לו מחור, אבל הוא לחוד, אוקיי? זה ההבדל בין מחור לבין הוקט. הוא לחוד. האמת, בוא אני אגיד לך שאף אחד לא שומע, גם אני לחודה.
נכון, כולנו.
לכן הדבר הראשון הוא זה שאני לא אכעס עליו. אני מבינה שהוא לא מסוגל להפסיק. לכן את תצטרכי להפסיק את זה. תצטרכי לתכנן איך זה עובד. אני מציעה לך לעשות את זה באופן מסודר, אפילו פגישה אחת בהדרכה ההורית. כי להבין מה קורה, כי אם אני לוקחת לו את הטלפון, יש לו בבת אחת נחיתה של אדרנלין ושל דופמינים, בבת אחת, הוא כמו בקריז. ולכן אין סיכוי שאחרי זה הוא יישב ויעשה שיעורים. יכול להיות שאני צריכה לבוא איתו וללכת לו ולקחת אותו למטבח ולהגיד לו בוא נופי הוגה. בוא נשחות מצטפוזים. בוא נעשה רגע סדר במקרר, תיקח לך איזה מעדן ונחליט מה עושים. זאת אומרת, בין המסך שלקחתי ממנו עכשיו, לבין המטלה שאני רוצה שהוא יעשה, יש כזה פער הורמונלי גדול, כזה פער בנשמה של הילד שהוא לא מסוגל כרגע לעשות את זה. לכן אני צריכה לייצר איזה משהו בינתיים, ולתת להורמונים קצת את היכולת לשקוע. אני למשל, כשהילדים הולכים עם הטלפון לבית ספר, הם נתקלים בעמודים, הם נתקלים בעצים. הם יורדים למעבר חצייה בלי להסתכל. זה, אנחנו יודעים את זה.
אני מתקלט בזה ברחוב, לא מעט.
נכון. יש לזה תופעה. אנחנו יודעים, אנחנו, מי שמאיתנו מתמחה בזה, קוראים לזה מקום אחר, באנגלית קוראים לזה elsewhere. הילד נמצא elsewhere. הוא לא פה. הוא לא פה, את קוראת לו, הוא לא שומע.
את היית ממוצא לייצר את זה כנוהג, מבחינת סדר יום, זאת אומרת, בשעה מסוימת, כל המסכים נסגרים, נגיד שעה לפני השינה,
אז ככה, א', התשובה היא כן, אבל. ולמה אבל? מבחינתי, אם פעמיים בשבוע, אם אני מסכימה, תראי, הוא בא מבית ספר ואת עדיין בעבודה?
לא.
לא, הוא בא מבית ספר ואת כבר נמצאת, אוקיי.
כן.
אז מין סוג של הרגל, שאתה בא מבית ספר שלה, כמה הוא רעב. כי יכול להיות, אתה בא מבית ספר, יושבים חצי שעה במסכים. ואז קם, רוחץ ידיים, יושבים לאכול. אחרי זה...
מה זה מסכים? טלוויזיה זה קצת שונה מטלפון.
נכון. תני לו לבחור. תני לו תחושה שאת מתחשבת בו.
אוקיי.
תני לו לבחור. והוא ירצה מסכים, והוא ירצה את הטאבלט, בבקשה. עכשיו, תקני שעון חול של רבע שעה. ותגידי לו, או, תקני שעון כמו של תנור, שאחרי רבע שעה עושה פררר, כזה, לא חשוב, מה שבא לך. ותגידי לו, מאמי, אני קניתי לך את זה כדי שתצליח לנהל את הזמן שלך יותר טוב. עכשיו, לא להגיד לו, אתה מחור, לא לדבר עליו כעל משהו רע. גם את יודעת, שאלתי פעם ילדים בבית ספר יסודי, מה לדעתכם, האם לדעתכם ההורים שלכם בעד טלפונים או נגד טלפונים? מה אומרים הילדים?
נגד.
נכון. עכשיו, אנחנו לא נגד טלפונים. אנחנו רק כל הזמן גוערים בהם. תעזוב את הטלפון, תעזוב את הטלפון, תביא את הטלפון, תעזוב את הטלפון. את מבינה? אז התחושה שלהם שאנחנו נגד טלפונים. אז אני רוצה לתת לו הרגשה שאני לא נגד, אלא אני רוצה לנהל את זה. ואנחנו חייבים לעזור לו ולנהל את זה, כי יש המון דברים אחרים שכדאי לעשות ואפשר לעשות.
אבל גם אם זה מתוכנן, אז ברגע שאני אומרת לו, נגיד, תניח, אוקיי, כאילו נגמר הזמן שהקצבנו.
כן.
גם שם יש את ההתנגדות.
ברור, ברור. אז תחסי את המקום הזה על דזה שאת אומרת לו, כשאני אבוא, כשאני החלטתי שנגמר הזמן, מאמי, ואני אומרת לך, תביא את הטלפון, אני יודעת שיהיה לך קשה לתת את הטלפון. אני יודעת גם לי קשה, מתוק שלי, באמת זה נורא, נורא מעניין. אל תגידי, אתה מחור או משהו כזה. תגידי לו, זה נורא מעניין, מה שקורה שם, אני מבינה אותך, אבל אני אאלץ לקחת. כי 40 דקות האלה, או אם אתה באמצע משהו, אני אשב לידך. כדי לראות שזה מסתיים, ואז מאמוש אני לוקחת. תהיה מאוד עדיבה, אבל תקיפה. לא תוקפנית, אבל תקיפה. ואז, כי אני יודעת שאם אני לא אקח היוטיוב או הזה או הזה, יגרור אותך לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אני יודעת, אני מבינה את זה. ואני פה כדי לנהל את זה. כמו שאני יודעת איזה דברים לקנות ולבשל לך, כמו שאני יודעת איזה בגדים לקנות ואני מנהלת את בגדי הקיץ, בגדי החורף, ככה גם אחריותי ותפקידי לנהל את נושא המסכים. וזה צריך לבנות את זה בהתאמה לך, לבית, לילדים האחרים, לחוגים של הילד, כל מיני דברים כאלה. את צודקת שאת אמרת, דרך אגב, שעה לפני השינה, אפשר טלוויזיה, אבל לא מסכים קטנים, למשל. למשל. עכשיו, גם בטלוויזיה תלוי מה? כי אני לא רוצה שהוא יעלה את רמת האדרנלין והקורטיזול. הוא לא יצליח לישון. עכשיו, אם הוא רואה משהו ש... וואו, 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 וואו. הוא לא יצליח לישון אחרי זה. זה מה שמפציץ אותו בהורמונים של ערנות ומתח. את מבינה? וזה גם דוחה את המלטונין. אז גם אם הוא נרדם גמור מעייפות, הוא ישן רע. אין שם מספיק מלטונין. זאת ההשפעה. אני אומרת לכם, חבר'ה, חייבים להבין את זה. תזמינו אותי, אלוהים אדירים. יש לי כל כך הרבה מידע לתת לכם. בואו קחו אותו. אני עושה מלא הרצאות על הדברים האלה. ואז, לכן, את צריכה לנהל את זה. ואני אומרת, תעשי את זה עם מישהו, ולא חשוב, כן, מדריכת הורים, לא, יועצת משפחתית, לבד, עם חברה, עם בן זוגך, תעשי את זה עם מישהו, ואז, כשאת מסודרת לעצמך על הראש, תכניסי גם את הילד, הוא בן 10. תני לו כבוד וגם תני לו הרגשה שאת עושה משהו איתו. אבל תהי נחושה ותקיפה, במה שאת אומרת, לא, פה, לא, לפני השינה, זה, 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 תגידי, לא, תשיב, אני קראתי, אני, תיכנס לג'מיני, בטלפון, תבדוק איתה, תראה, היא תיתן לך תשובות. מה קורה למלטונין לפני השינה?
כן. את חושבת שזה לגיטימי, להגיד לילד שהוא לא יכול לקחת
את הטלפון לבית ספר? תראה, אחד מהדברים שהילדים לא רוצים, זה הם לא רוצים לצאת יוצאי דופן. ואם כל הכיתה, כמעט כל הכיתה מגיעה עם טלפונים, תראי, זה לגיטימי אם את מרגישה בטוחה עם זה, ואני מכירה אמא שהבן שלה בכיתה ועבוד, היא לא קנתה לו טלפון, היא גם לא תקנה לו. היא יודעת שמה שקורה, ההורים קוראים לזה, היא יודעת שעלול להיות מצב שהוא ישלם מחיר חברתי. אבל היא בקבוצת הוואטסאפ של הילדים, הטלפון שלה, ואם יש הודעות, היא רואה את זה. עכשיו, ברור שהוא משלם איזשהו סוג של מחיר, אבל היא מאוד בטוחה בדעתה. וזה בדיוק התפקיד, המקום ההורי. זה לא מה נכון, מה לא נכון, זה מה את חושבת נכון, זה לא נכון. איך את רוצה לגדל את הילד שלך? זה אחריותך, זה לא המורה וזה לא אף אחד אחר. וזה לא האמא של החבר. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון לך לשלוח את הילד בן 10 לבית ספר בלי טלפונים, כולם שם עם טלפונים. אבל זה בסה. תנסי לאחד את כל האימהות בכיתה, את כל ההורים, למצב הזה שבו הילדים נכנסים לכיתה, נכנסים לבית ספר ומשאירים את הטלפון במזכירות.
קשה מאוד.
אני יודעת, מאוד. אני רוצה להגיד לך, אני השבוע עשיתי הרצאה בבית ספר שער הנגב, בעוטף. זה היה בית ספר של הנכדים שלי. עשיתי הרצאה לילדים בכיתה ו'. לא, סליחה, זין, בחטיבה, זין. אני נכנס לכיתה ואני רואה את כל הטלפונים של כל הילדים הפוכים על השולחן של המורה. גם בהפסקה.
וואו.
אם מישהו ממש צריך, הוא לוקח את הטלפון לידיים. וואו. עכשיו, אני הייתי מעדיפה שהטלפונים יהיו במזכירות. אבל זה יותר טוב שהם שם מאשר בתיק של הילדים או מאשר אצלם ביד. עכשיו, את מבינה שזאת אחריות של הראש המנהל, של כן. המורה, של מנהל בית הספר, של המועצה. אם היא חושבת, אם היא יודעת שזה תפקידה וזה חשוב. כן. זה, זה, זאת האחריות, יקירה. כך אנחנו לוקחות אחריות.
אני מאוד מקווה שמשרד החינוך יפעל בעניין הזה.
אל תשמחי על זה, תתחילי לעשות מה שאת יכולה לבד. במקום לשבת ולחכות, בואי נפעל אנחנו. אולי בסוף מישהו יתעשת שם, אבל אולי גם לא. אז בואי נפעל אנחנו. בינתיים. בעולם הקטן שאנחנו, יש לנו שליטה עליו. שזה הילדים שלנו, בתי הספר שלנו, הגנים שלנו, דברים כאלה.
כן, מבינה.
בהצלחה, יקירתי.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה. כל טוב, שבת שלום. אני קיבלתי לכאן מכתב, אני מקריאה לכם אותו. לגבי השיחה שאת עושה כרגע עם האבא בעניין האוכל, מה עושים לגבי ילד בן שנה ושמונה חודשים? תקשיבו, שנה ושמונה חודשים, איזה גוזל. סליחה. שלא אוכל. מוכן לאכול רק גמדים ודייסות. סליחה. במעון אמרו לי ש... שגם שם בארוחת צהריים הוא אוכל מעט, והוא לא נוגע באוכל הבשרי, רק בתוספת. יוצא מצב שהוא מכניס אוכל לפה, וישר מוציא או לועס, ומוציא חתיכות קטנות, לא אוכל ירקות, לא אוכל פירות, חוץ מבננה. בעלי ואני יושבים לאכול איתו ארוחות ערב שאנחנו מכינים, ולא מכריחים אותו לאכול. הוא יושב איתנו, יש לו צלחת מולו עם כל הדברים, והוא לפעמים אוכל ופולט, או לא אוכל כמעט בכלל. יצא מצב... תקשיבו טוב, שכשבעלי היה במילואים, חברה עזרה לי, והבן שלנו אכל עם הבן שלה ואיתה. וכשלא היינו והוא אכל איתם, הוא אכל דברים שאם אני הייתי מביאה לו, הוא היה פולט ולא בולע. אז אני באמת חושבת שיש פה אולי משהו בהתנהגות שהוא בכוונה לא אוכל איתנו, או שהוא מרגיש שאין לו ברירה לאכול. זה לא שאין לו ברירה. הוא באמת בכוונה לא אוכל איתך. תכף אני אסביר לך. בבית, אחרי שהוא כמעט לא אכל, לפני שהוא הלך לישון, הוא מתעורר באמצע הלילה אחרי כמה שעות רעב מאוד, ואני באמת כבר לא יודעת מה לעשות. חסר לו ויטמינים וברזל, אז כל כמה חודשים עושים לו בדיקות דם והוא בוכה. מרגישה שאולי אני עושה משהו לא נכון. קוש, קושון, מסכנצ'יק, מתוק. תראי, מכיוון שהוא כזה צעיר, אי אפשר כאן לעשות כרגע את כל הדברים ההתנהגותיים או השינוי בהורים ולצפות שהילד יבין. זאת אומרת, זה לא ילד שהייתי אומרת לך, אם הוא קם בלילה רעב, אל תתני לו לאכול. אם זה היה קורה בגיל 4-5, זה מה שהייתי אומרת, אבל לא בגיל שנה ו8. זה אחד. שתיים, את חייבת לדבר עם דיאטנית, וגם כשאת נותנת לו גמדים או דייסות, לחשוב מה את יכולה לשים בפנים, או דייסות משמינות, או דייסות מחזקות, או... אני זוכרת שפעם כשהילדים שלנו היו נורא רזים, עוד לא היו כל המטרנות והדברים האלה, היינו עושים לילדים דייסה מקורנפלור, ממש, כשזה תופח וזה ממלא את הקיבה, ואז הילד מרגיש שסבע לאיזה זמן. זאת אומרת, מוכרחים פה לדבר ממש עם מישהי... שמבינה בתזונת פעוטות, בתזונת תינוקות. אני, עצם זה, שהוא אכל הכל אצל החברה ועם הבן של החברה, זה אומר שבאמת הוא עושה את זה לי. עכשיו, אני מניחה שהוא עושה את זה לי, לי, אמא ואבא, כי הוא יודע שזה עובר לו, והוא גם יודע שאחר כך הוא יקבל את הגמדים והדייסות שהוא אוהב. אוקיי? חשבנו שיש פה בעיה של בליעה, אין פה. כי הוא ישב עם החברה ועם הבן שלה, והוא אכל, והוא אכל, והוא אכל המון, והוא אכל הרבה. עכשיו, גם בגן הוא אוכל, אבל הוא לא נוגע בבשר, הוא אוכל את התוספות, שתוספות זה מעולה. אפשר לתת לילד חלבונים בכל מיני מקומות אחרים, ולא רק מבשר ומעוף. עדשים וכל מיני דברים כאלה שיעשו במעון, אוקיי? אז את כל הדברים שמקנים חלבונים, אז לא חייבים את הבשר, כמו צמחונים במקרה הזה. יש ילדים שפחות אוהבים את הטעם של בשר, אז הם לא אוכלים. אבל כשהוא מתעורר בלילה, כמובן לתת לו לאכול, ולתת לו לאכול משהו שישב לו טוב בקיבה שהוא זה. ואין ברירה, מסכנים לעשות לו בדיקות דם, ובאמת להעשיר אותו בויטמינים וברזל וכל הדברים שצריך. קטנצ'יק, מסכנצ'יק. אני לא רואה כרגע, אולי בעצם כן לייצר יותר מצב שיבואו עוד ילדים וישבו איתכם לאכול. למרות שאני מבינה שאם הוא במעון, אנחנו מדברים בעיקר על ארוחת ערב. אז במעון לבקש לראות שהוא יאכל את התוספות, באמת, אלא אם כן התוספות הן רק תוספות ריקות של פסטה וכאלה. בוא נראה מה היא כותבת לי. לא, הוא מכניס, הוא מוציא, לועס ויורק. תראי, יכול להיות שהדבר שכן אפשר לעשות, זה לתת לו את הארוחה שלו, ולשבת לידו לאכול, וכל הזמן לדבר. את ובעלך מדברים, 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 מדי פעם מסתכלת אליו ומחייכת, וכשהוא מכניס ומוציא, או לועס ומוציא, או לא אוכל, לא להגיב לזה. זאת אומרת, הילד יושב, הצלחת לידו, שיעשה שם מה שהוא רוצה, זה לא זוכה בשום תגובה שלך. מדי פעם מסתכלים אליו ואומרים, אתה יודע שהבעיה בעבודה היום, מספרים לו סיפורים עליכם. אתה יודע שאמא הייתה בעבודה היום, ואמא נסעה באוטו והיה אוטו גדול עם הסעית, ושוב אתם מדברים אחד עם השני, ולא מדברים בכלל על האוכל. אם הוא מוציא מהפה לו, למה הוצאת, תוציא, תיקח משהו קטן, כל מיני דברים כאלה. מה שאת אומרת פה, זה ש... אני רוצה רגע, מה שאת אמרת לי, רק רגע, אני מחפשת את זה רק רגע, אני לא רואה, אני לא יודעת, הלך לי לאיבוד. אבל, את אומרת שאתם לא עושים את זה כאילו עניין, אוקיי? אז אני רוצה שבאמת לא תדברו על זה בכלל, שתהיה לו הצלחת מולו, ואתם תספרו, תדברו על מזג האוויר, ותדברו על העבודה שלכם, ותסתכלי לילד ותחייכי אליו. אבל לא חשוב אם הוא מכניס מהפה, מוציא מהפה, מפרק לחלקים, לא להגיב לזה בכלל. הוא בלב הכי לא יוכל, כמו שהוא גם לא יאכל עד היום. זאת אומרת, אל תצפי שמשהו יקרה. הוא ימשיך להוציא מהפה, הוא ימשיך לא לאכול, אתם תסיימו, תרדו מהשולחן והוא יקום רעב בלילה. זה ברור, ותזיני אותו, תחילי אותו. אבל יכול להיות שיש שם דברים מאוד מאוד קטנים של התייחסות, שתבדקי את עצמך ואני רוצה לגמרי, לגמרי, לגמרי. שתורידו אותם מהמסר. אבל מה שנשאר זה רק ללכת אל התזונאית ולברר מה אפשר לעשות עם הדייסות ועם הזה שלו, כדי שקצת יותר יהיו לו, איך לתת לו את הוויטמינים שהוא צריך באופן מלאכותי. וכשהוא יהיה קצת יותר גדול, אפשר יהיה יותר לנהל את הנושא של האוכל. כרגע אי אפשר יותר ממה שאת עושה. ואני עוברת למאזינה. שלום.
שלום.
אלן.
שלום.
כן.
נחשפתי היום לתוכנית שלך, ואני פשוט... את פשוט אלופה.
וואי, תודה.
אני מקשיבה ל-103 כל השבוע, אבל ביום שישי אני בדרך כלל עסוקה ולא מקשיבה.
אוקיי.
ועכשיו יש סיבה להקשיב.
תודה, אוקיי.
שאלה אם בזמן הקצר יהיה לנו זמן...
בואי נשמע.
אוקיי, אני אגיד לך רקע. אני מדברת על ילד בן 8 שהוא הקטן, תסמונת דאון, ילד מאוד חכם, בכיתה ב',
רגע, שאת אומרת לי מאוד חכם, האם הילד עם תסמונת דאון, אין לו, זה לא פוגע בו קוגנטיבית? אין לזה השפעה קוגנטיבית?
חוץ מהקשנות, לא, אולי איתי יותר, כאילו הוא לומד בחינוך מיוחד, אבל...
הבנתי, אבל אנחנו יודעים שהוא יכול להסיק מסקנות, הוא מבין מדברים...
הוא מבין, הוא משחק עם הנכדים, אני אתן לך רקע קצר.
אוקיי.
קיבלתי אותו בגיל 50, אני לא ילדתי אותו, באימוץ אצלי מגיל תינוק. זאת אומרת, בגיל 50, התחלתי לקבל נכדים הביתה. יש לי 4 נשואים ועוד בחור בבית. וילד באומנה שלקחתי אותו גם מגיל תינוק, בן 14 וחצי, שהוא נולד לפני דן, אבל הוא נהיה אוטיסט, הוא מאוד קשה, אבל הקטן מוביל אותו. הוא הכניס לו המון חיות לגדול. אבל בעיקר אני רוצה לדבר על הקטן. הקטן נכנס אלינו על הידיים של ההורים שלו, הביולוגים. הוא גם מחוץ לארץ, והוא כל כך, הוא נתן לי כזה חיוך, כאילו הגעתי למקום הנכון. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי שזה בגלל נטישה, אולי. כל שנייה שאני עוזבת, שעזבתי אותו בתור תינוק, הוא היה צורח צרחות אימים. אבל עבר שנים, והייתי יושבת ומדברת איתו, התייעצתי גם, הלכתי לשיחות. הוא אוהב את אבא, את בעלי, הוא אוהב את הילדים, הוא אוהב את כולם, והוא מרגיש טוב איתם.
זאת אומרת,
אבל... אבל הוא נותן לי הרגשה כל פעם... הוא מתחיל לפקוד וצרחות, לא, את לא הולכת, אבא יכול ללכת, חיים יכול ללכת, זה יכול ללכת, אבל את בבית.
את לא הולכת. עכשיו, תראי, תראי, אם ברגע שאנחנו אומרים לעצמנו, יכול להיות שזה יושב על חרדת נטישה, של אז, 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 אז.
עד עכשיו?
לא. בוא נגיד, אנחנו לא יודעים ולא מבינות ולא יודעים, גם הייתה צריכה להיות שם נטישה כדי שהוא ירגיש נטישה. אז אני לא יודעת...
לא הייתה נטישה.
לא הייתה, כי אם הוא הגיע אליך בגיל כמה ימים, הוא עוד לא הצליח לחוות את זה, מהרגע שהוא זוכר את עצמו, את המטפלת שלו. נכון. את האימא שלו.
נכון.
אבל, תראי, אם את אומרת, אני סומכת עליו מבחינת הקוגניציה, הוא מבין, הוא יודע, הוא מפותח, הוא מסיק מסקנות, כל מיני דברים כאלה, הילד הזה לא רוצה לשחרר אותך. לדעתי הוא עושה עלייך את אחד הדברים שילדים עושים שזה מאוד חשוב להם, וזה הוא שולט בך. הוא שולט בך בגוף שלך ובזמן שלך.
אז פעם הייתי מרגישה נורא עם זה. היום אני כבר הלכתי לשיחות, אני למדתי איך, בסדר, אתה יכול לבכות.
נכון.
אבל בעלי עושה את הפרצוף הזה כאילו שהוא בוכה, ואתה לא אוהב אותי? לא, אני אוהב אותך, הוא ככה בא, מחבק אותו, אני אוהב אותך, אבל עם היד השני, אבל אם אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, ולא עובר 5 דקות שהוא לא אומר את זה 20 פעם.
בסדר, אז תראי, לכן זה צריך לעשות קצת יותר קצר, קצת יותר ענייני, כי הוא כבר בן 8. בפעם הבאה שאת מתכוונת ללכת, תתחילי לייצר את זה באופן מנחותי, ותגידי, אני צריכה ללכת, והוא מתחיל לפקוד ולקצות, לא, 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 לא. אז לא אומרים לו, בסדר, אתה יכול לפקוד. להפך, תני לו לגיטימציה לרגשות, הוא ילד קטן. תגידי לו, אני יודעת שאתה נורא אוהב אותי ורוצה שאני אשאר, אבל אני לא יכולה. יש לי משהו ממש חשוב. ביי! ותחתכי את זה קצר, אל תמרחי את זה. זה שחיים נשאר וזה שבעלך עושה פרצופים, זה סיפור יותר מדי גדול. זה שוב יושר לנו על התשומת לב ועל הכוח ועל השליטה.
אבל שאני הולכת, אז הכל בסדר.
בגלל זה תחצכי את זה, תעשי את זה קצר.
הבנת.
כל המריחות שמסביב
לא,
לזה...
לא, זה עשיתי לאחרונה, אבל ההרגשה הזאת שאני הולכת ואני אומרת, למה הוא עושה לי את ההצגות האלה?
אז הוא עושה לך את זה... כי זה נורא חשוב לו, כי ילד רוצה לשלוט בעולמו, כי ילד רוצה לקבוע, והוא מצא, מאז שהוא מאוד מאוד קטן, מה עובד עלייך?
סליחה, ומותר לי לדבר על זה אחרי זה, אמרתי לו, נכון היה לך טוב, ולא נורא, ואתה רואה שאימא חזרה, ואני חוזרת, ואני נותנת לו נשיקה מתוך שינה.
לא, יקירה, זה בדיוק מזין את מה שאני רוצה שתפסיקי להזין. זה עדיין עיסוק גדול יותר מדי, בתהליך הזה. אני רוצה שהתהליך הזה יהיה פשוט. את צריכה ללכת, את קמה והולכת.
אז לא לתת לו נשיקה שאני חוזרת?
למה לא? אם היית הולכת לעבודה והיית חוזרת, את
לא,
חוזרת
הביתה. לא, שהוא
ישן. תשמעי, אם הוא ישן, הוא ישן. אם את רוצה לתת לו נשיקה, תני לו נשיקה. אין איזה קשר לשום דבר. ואם הוא ער, את אומרת לו, I'm a talkie. ברגיל, בטבעי. את מסבכת את עצמך ואותו עם הרגשות שלך. תעשי את זה פשוט, הרבה יותר פשוט. הולכים, חוזרים. בא לך לחבק, תחבקי, אבל לא צריך לקבל פרסים על זה שהיה לו כיף.
אוקיי, אז פשוט לתת לו להמשיך.
כן, רגיל, קומי ולכי, ואת יודעת שטוב לו, הכל בסדר. תשתחררי את ממה שמפריע לך. זה אצלך.
תודה, תודה.
והצלחה, שבת שלום. ושבת שלום גם לכם, כולכם. תודה רבה לכל מי שהיה עסוק במלאכה. אתם תישארו פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ורפי קרסו. שבת שלום יקיריי, נשתמע בשבוע הבא.